I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
We're starting.
כן, מתחילים. שאלתי את אישי שנרבי אם אשתו עדיין במילואים.
יש קרובי משפחה שכבר מדכנים אותי, שככה הם יודעים מה מצבה.
נו, אז תעדכן אותם, אז יאללה, תעדכן אותם.
ושומעים.
איך קוראים לאשתך?
כל השמחות המשפחתיות.
איך קוראים לה?
עדי.
עדי, מה עם עדי? מה קורה איתה?
עדיין במילואים.
אוקיי, הייתה בחנוכה קצת?
הייתה כמה ימים בחנוכה, עכשיו חזרה.
בסדר גמור, טוב, נו.
מעדכנת שסידרו את הרטיבות מעל העמיתה שלה בבסיס.
כותבת, ראית שעשו גרסה נשית לשלחי לי תחתונים וגופיות, אז אני מקווה שאתה שולח לכל מה שצריך.
בטח, שולח רק לעוגות.
טוב, זה אישה, למה לעוגות? מה קרה?
זה השיר, זה השיר.
אוקיי, נכון, חשבתי, הייתי, התדר המיזוגני כאן קפץ לי, אתה יודע.
חלילה.
טוב, אז זהו אישי שנרב, שבוודאי זיהיתם את קולו, והוא נמצא איתנו כאן, ועדי גבע, מה העניינים, עדי?
היי, מה העניינים?
אז זה הזמן לומר שאם עדי כאן, אז גם המספרים כאן, אז יש לנו אוהלת בטובך, לצייד אותנו כאן בהרבה מספרים, חלק מהם מהסקרים שעשיתם בזמן האחרון, אבל חלק בעיניי מעניינים מאוד, סקרים, סקר שנעשה לפודקאסט היום, ואת רוצה לספר לנו בלי קשר מה את עושה מאז השבעה באוקטובר, כי לא ראינו אותך כאן הרבה זמן.
א', לא הזמנת אותי הרבה זמן.
למה את ישר מציפה את האמת בפנים? זה לא מקובל.
נכון, אתה צודק. אז לא רציתי לבוא. מאז האמת שאני מתנדבת במטה החטופים, אם זה מפתיע את כולם, אחראית על הדאטה.
מה זה אחראית על הדאטה? איזה דאטה צריך שם? מעבר לסקרים, שזה התפקיד שלך.
קודם כל, אני לא אקח אליי את כל הקרדיט, כי יש אנשים מדהימים, ושאני רק נשאר לי ללמוד מהם, שהם איתי ביחד, ואנחנו עושים את העבודה החשובה הזאת. בעצם מהשביעי לאוקטובר היה בלגן מאוד גדול, והיה מידעים בכל מיני מקומות, היינו צריכים לאסוף את כל המקורות מידע.
על החטופים.
על החטופים, כן, וכמובן על המשפחות, כדי ליצור קשר, להבין מה קורה, בטח היה בלגן גדול, היו המון המון נעדרים. לאט לאט לצערנו התבשרנו גם על דברים.
סייעתם למטה של גל הירש, או לגורמים הרשמיים מטעם המדינה, גם בסנכרון של מידע, כאילו, רק כדי לוודא שכולם יושבים על כל הנתונים?
היו...
לא, אני חושב שזה, אם לא נוח לך
להגיד... את חייבת פוליטיקלי קורקט קצת.
לא, את יודעת, אני רוצה שהתשובה תהיה חיובית, זה נראה לי...
התשובה היא חיובית, עד היום יש איזשהו שיתוף פעולה בדרכים כאלו ואחרות.
אבל הרמתם שם אופרציה, נכון?
אבל הרמנו אופרציה, הקמנו תשתית באמת, אני רק מהצד של הדאטה, אתה יודע, אנשים פה, אני עוד הבורג הקטן, קטן, קטן בתוך כל האירוע הזה, ובעצם בנינו, ומנדי חייבים להגיד...
כן.
כולם מכירים,
נתנו לנו... מנדי גם, דרך אגב, הם סיפקו את המוצר שלהם, שאני בעצם הוא שירות ניהול למערכות גדולות, כן? בגדול. זה המוצר של מנדי, והם גם סיפקו אותו למטה של אחים לנשק.
אז הם גם לנו סיפקו אותו. הם
סיפקו אותו להרבה עמותות, זה חלק מההתנדבות. אשתי במילואים, אבל היא עובדת במנדי.
במנדי.
אוקיי.
באזרחות.
אז האמת שהם באמת... פשוט ליוו אותנו בצורה מדהימה, נתנו לנו, הנגישו לנו את המערכת שלהם, כל מה שאנחנו צריכים, ואת כל התשתית, שאחרי שעשינו תכלול של כל מקורות המידע, אז בעצם הלבשנו את זה, הכנסנו את זה לתוך מנדי, ועכשיו כל המחלקות של כל המטה, שבעצם מפעל ענק, שכל כולו לעזור למשפחות, מתבסס על הנתונים שנמצאים במנדי.
אוקיי. אז את עם המספרים, עכשיו לדעתי, את יודעת, אמורות להיות בחירות מוניציפליות, את צריכה שוב פעם לחזור לתת עבודה במכון, לא?
נכון,
במדגם.
כן. כבר זה התחיל.
זה כבר קורה, אוקיי.
זה כבר קורה.
טוב. כן. הכל שאולי בצבץ לכם פה ושם וטרם זיהיתם אותו, הוא קולו של רם שפע, שעושה הופעת בכורה כאן אצלנו במוסף של הפודקאסט. רם, חבר כנסת לשעבר, נכון? והיום בעצם, אולי תגדיר אתה מה אתה עושה?
א', נרגש להיות פה.
כן, אוהד הפועל.
בדיוק רציתי להגיד.
אבל אתה פועל ירושלים, נכון?
יש לי פה כל מיני עניינים מאוד מורכבים, אני הפועל תל אביב כמובן כדורגל, והפועל ירושלים כדורסל, כי...
ההפרדה הזאת לא מקובלת אליי, סליחה.
אני גדלתי עם בן דוד, מזכיר לך שגדלתי עם בן דוד.
דורון שפע, ברור.
גדלתי עם בן דוד במחה.
משפחת הרומה.
בדיוק. אל תגלה פה את הממשקים.
אבל דורון שפע גם היה בחולון, ודורון שפע גם...
דורון היה בחולון, עונה אחת, אז עם מנבר, אגב מנבר, כן, שהוא מגבעת חיים מאוחד, ששיחתנו מקודם, לא עלינו.
כן, אתה מגבעת חיים מחול, שאף אחד לא יתבלבל במקרה ויקרא לך מאוחד.
היום כולם יודעים, היום כולם יודעים להבדיל.
אבל אתה עושה היום משהו שגם קשור לענייני השעה, כן?
כן, אז אפרופו ככה, כמו שעדי אמרה, ממש אחרי פחות מ-48 שעות, נזעקתי בעצמי לסייע לתנועה הקיבוצית בהתחלה בטרגדיות של הלוויות, קבורה, זיהוי, היה המון המון בלגן באופן טבעי, קצת מול המדינה, עניינים של קבורה זמנית, שלקחו כמה ימים עד שהדברים נפטרו, אבל כמה שבועות אחר כך בעצם הפכתי להיות הנציג שלה, הפרויקטור שלה לשיקום, לכל התהליכים.
כן, מנהלת תקומה.
מנהלת תקומה.
של אדרי, נכון?
כן, אני לא במנהלת, אלא עובד מטעם התנועה, עם המנהלת, עם המדינה, עם הקיבוצים, כמובן גם עם שדרות וגם עם מושבים, עם כולם. מציאות מאוד מאוד מורכבת, פרופסיות חדשות נכתבות בכל יום מטעם המדינה על איך נכון לנהל את האירוע הזה בכל קנה מידה, אנחנו עושים את מה שאפשר.
אז האמת היא שאני לרם, בגלל שהוא חדש כאן, שלחתי היום רשימת נושאים, אז אולי אני על הדרך גם יעדכן אתכם חברים מה הרשימה, ואני אוסיף כאן...
אבל הוא לא אמר לי מה להגיד. רק נושאים, לא, שלא...
בסדר, תשמע, הכל בהתאם לפי מה שתגיד, אני יודע איך לנהוג בך בפעם הבאה.
כשפוליטיקאים שולחים לפני ראיון, לפעמים שואלים מה יהיו השאלות. אתה מדבר להם, אני מוכן בתנאי שאני מכתיב את התשובות.
דרך אגב, זה לא קורה רק לפני ראיונות, זה קורה גם לפני מסיבות עיתונאים, לפעמים, כן? למי ששם לב. טוב, בקיצור, אז הנושאים שנדון בהם היום, קודם כל המשך הלחימה, מטבע הדברים, כי מתחילות לעלות סימני שאלה אנה פנינו, אוקיי? ואין אף אחד, אני חושב, בצמרת הישראלית שאומר זאת. אז אנחנו נדון בנושא הזה, נדבר על המאמצים לעסקת חטופים נוספת, נקדיש ככה דקות מכובדות לדיון הפוליטי, בין היתר לאור הסקרים שעדי הביאה לכאן, גם על ענייני העולם, עם סקר מאוד מעניין, שאלנו, ביידן טראמפ, מה רוצים הישראלים, אוקיי? לא ניתן רמזים, פשוט תישארו איתנו עד שנגיע לנקודה הזאת, ובעקבות התזרית חרם, אז נראה לי שאולי נדבר קצת על, על השיקום, על השיקום של העוטף, גם מהעיניים. כן. טוב, חוץ מזה, מה, איך עוברים הימים? מי ככה רוצה לספר לנו? כאילו... אני אגיד לכם, אני אתן ככה את הסטארטר שלי, ככל שעובר הזמן, שוקעת ההפנמה. וההפנמה היא א' של מה שהיה לנו בשבעה באוקטובר, כן? כי ככל שעובר הזמן, אתה מבין מה היה כאן, אצלי לפחות, וההפנמה של אנחנו עכשיו הולכים באמת למציאות אחרת. זה אין כאילו...
אז אני ככה אגיד שאני חושב שאני חי באיזו תחושה של ניגוד הכי חזק שהיינו בו בהיסטוריה שלנו, כי צד אחד כמובן אנחנו במשבר עצום, ועברנו את הטרגדיה באמת הכי גדולה שעברנו פה. צד שני, העם שלנו, גם כפרטים וגם כקבוצות, באמת מתגלה, כאילו המונחים, יש לנו מונחים כאלה של הוא מלך הארץ והוא זה, ואתה רואה שזה כל יום, אחד אחרי השני, גם האופן שבו משפחות מתנהלות, משפחות חטופים, היום אימא של... אחד האנשים שנהרגו בתקרית הנוראית של שלושת החטופים, מדברת אל החיילים ואומרת להם,
מדהים.
אני אוהבת אתכם, מעריכה אתכם. זה אי אפשר לתאר את גדלות הנפש שיש פה לפשוט המונים. בהתחלה חשבנו שזה בודדים, והדבר הזה בי מפיח הרבה מאוד תקווה, שוב, למרות שהמציאות שלנו, כמו שאמרת, הולכת להיות מאוד קשה.
אני במובנים הרבה יותר ארציים, ראיתי היום לראשונה, טנדר טויוטה בלי דגל ישראל.
וואו.
ואמרתי, אוקיי, עברו חודשיים וחצי,
למה? כי אנשים עם טנדר טויוטה...
הכל משאלו טנדר טויוטה, שם דגל ישראל...
וואלה, לא שמתי לב לתופעה הזו.
מהשבוע הראשון, כי...
כן, כן, כדי שלא יראו בך.
מי שמחתה בכבישים, בדיוק. ואמרתי, זה סמליל קטן לאיזה חזרה או דעיכה של הזיכרון הנורא של 7 באוקטובר, כפי שרבים אמרו עדיין, זה עדיין התאריך, והאותר לפרסום כל יום מזכיר לנו את זה. וגם הקטה בי ההבנה, אגב שיקום, שאנחנו מדברים הרבה מן הסתם על, על תושבי העוטף שנפגעו הכי קשה, אבל האחרונים לחזור לדירותיהם יהיו תושבי הצפון. אנחנו עוד לא מדברים בכלל על טיפול.
חלק מתושבי העוטף, אבל לפיזית אין להם בתים לחזור אליהם.
ברור, ברור, ברור. אני אומר, תושבי הצפון שעכשיו נמצאים, נראה לי כ-60 אלף, תקן אותי אם אני טועה, כ-60 אלף עקורים בכל מיני מלונות ומקומות בארץ, אין להם אפילו אופק. תושבי הדרום, השבוע קיבלו זה מכתב מהצבא, כעסו, לא משנה, תושבי הצפון אין אפילו לדבר.
היום גם ראיתי התבטאות של אלוף פיקוד העורף, שאומר שהם יחזרו במרץ לבתים, התושבי עוטף הדרומי, כן?
בהתחלה אמרו ינואר, זה זז לפברואר, ועכשיו זה זז למרץ. אז מכבד אותו, מעריך אותו, צריך לקחת בערבון מוגבל את הניחושים האלה.
תגידי, ואיך את מעבירה את התקופה? אוקיי, אמרנו במטה החטופים, אבל...
חוץ מזה, האמת, צללתי כבר לתוך הבחירות במקומיות, אז את הראש שלי אני פחות מרימה, כולל סופי שבוע. אני כן שמה לב שיש המון התעסקות, אם אני אדבר קצת על הצד שלי של העבודה, כי בשביל אנחנו פה. אני כן שמה לב שהמון עמותות של, שעוסקות היום ביחסים של יהודים וערבים, מאוד מנסות להבין מה קורה, מה קורה, לאן הולכים מכאן.
מה את רואה בחברה הערבית בישראל?
על, בתוך מדינת, בתוך המדינה, זאת אומרת, ערבים ישראלים. בתוך המדינה, אני עדיין, מבחינת החברה הערבית, לא מספיק יודעת להגיד לך.
כי אותי מעניין, זאת אומרת, ברור שראינו בהתחלה נתונים שמראים על סולידריות, אפילו ברמה חסרת תקדים של הערבים בישראל עם, עם ה, בוא נאמר, הנרטיב או נקודת המבט הישראלית, אבל נגיד אני לא רוצה לראות שם שחיקה, ככל שהמלחמה נמשכת והקורבנות בעזה הולכים ונערמים.
אני חושבת שאת זה אנחנו נצטרך לחכות קצת לראות מה קורה, אבל כן תופעה שקורית לצד השני, אני שמה לב שעוד עמותות שבוחנות, או עוד כל מיני עסקרים שנכנסים אלינו, לפעמים בודקים רק את החברה היהודית, רק את החברה היהודית, רק את החברה, זאת אומרת שכן יש פה איזושהי מגמה של, ששמים את כל הפוקוס על החברה היהודית, אז כן אומר משהו כרגע על היחסים של יהודים וערבים, רק מתוך מזמיני עסקרים אפילו, ולאו דווקא... מהתשובות עצמן.
כן. טוב, נראה לי שבשלב הזה נתחיל. זהו פרק 148 בפודקאסט של נדב פרי, מהדורת המוסף. אנחנו מתחילים אותו כעת עם ישי שנר ורם שפע ועדי גבע. אנחנו מסיימים את השבוע ה-11 של המלחמה, עם העניין הזה של איך יקראו לה, כן? פתאום נהיה זה דיון, כן? מה, כן? אתה נראה לי טעון בנושא רם?
לא, אני טעון בנושא מכיוון מאוד מפתיע. לא יכול פה להיכנס לכל הפרטים, אבל אני מבין שיש חבורת מילואימניקים מאוד רצינית שכבר עסוקה איזושהי תקופה בניסיון לגרום לממשלה להבין שצריך לשנות את השם.
כן.
וזה לא נולד אצל נתניהו הרעיון הזה.
לא, אף אחד לא חשב שבעוד 10 שנים נדבר על מלחמת חרבות ברזל, כן?
לא, וגם מההתחלה, זה מה שגיליתי השבוע, הקברים של החיילים, שצריך לכתוב הרי על המצבה, אז המצבות הן זמניות, מבחינת משרד הביטחון, אני לא יודע מה המשמעות תקציבית ואחרת, אבל מבחינת משרד הביטחון, כל המצבות של החיילים הן זמניות.
כן.
פחות מ-30 יום. מ-30 יום, כן, הנחת מצבה, אחרי
ה... אני מנסה עכשיו לגגל מלחמת לבנון השנייה, כדי להיזכר איך קראו לשם של המבצע, שהחל ב-12 ביולי 2006, אבל לא קראו לו מן הסתם מלחמת לבנון השנייה, נכון? זה היה מבצע צבאי, אז גם כאן, כאילו, אתה יודע, בטווח הרחוק, זה לא יישאר עם חרבות ברזל. טוב, בקיצור, בואו ננסה רגע להעריך לאן אנחנו הולכים. שי, כאילו, איך נראה לך? זאת אומרת, ברור שהפכנו צד בתקליט, מבחינת המבצע העצים, כמו שמכנים את זה היום, וככה, יותר ויותר, הדיבור הוא נעשה תוך פסילה לקו הסיום, עוד 3 שבועות, 4 שבועות, לשלב הבא.
השאלה היא מה זה קו סיום? קו סיום, הכוונה, מבחינת התסמינים, נקרא לזה, שחררו, אני מניח, רוב חיילי המילואים, ינסו להחזיר את המצב לשגרה, אולי סוף סוף יסתכלו על לבנון, אני לא יודע מה בדיוק מתוכנן שם, אבל מבחינת המצב בשטח, ברור לכולם, במערכת לפחות, שאין תסריט של הפסקת המלחמה, הלחימה בתוך עזה. כוחות יישארו בתוך עזה, מבצעים צבאיים, כל הזמן, בעצימות פחותה, ועכשיו התאום של הדבר הזה הוא מול האמריקאים, אם אני מבין, מתנהל. חשבו שהם יהיו יותר קשוחים איתנו, קיבלו איזושהי הערכה, אני לא יודע להגיד.
לויד אוסטין, נזכיר הגנה, היה שבוע, והוא היה מאוד נדיב בשפה שלו.
נכון, אבל ההצהרות כל הזמן סותרות, גם של האמריקאים וגם שלנו ביחס למה האמריקאים אומרים, של בחירים.
אבל אני חושב ששורש העניין זה שאיפה או התקווה הייתה שכשנעבור לשלב הבא, כן, השלב השלישי, הראשון היה התקיפה האווירית, השני היה תמרון, והשלישי זה כאילו הערכות מחדש, אז כבר נהיה אחרי הקנק של החמאס, כשהוא צריך לדרוך עליו כדי לחנוק סופית. ואני לא בטוח ששמענו כאן את הקנק, אתה מבין?
אני בטוח שלא שמענו את הקנק. מדברים עכשיו על זה שצהל ימשיך את התמרון בדרום הרצועה, ובצפון הרצועה יעמיק את העיסוק במנהרות. זאת אומרת, אנחנו רק השבוע נחשפה לציבור לפחות, המנהרה הגדולה, במעבר ארז, מבחינה גיאוגרפית, אני מזכיר איפה זה נמצא. אז זה אירוע הרבה יותר ארוך, הרבה יותר ממושך. אם היינו רוצים,
הוא לא ייכנס
אם היינו רוצים את מה שאתה מתאר, אז היינו צריכים מ-day one להיכנס לא רק בעזה, לחתר את עזה, אלא גם רפיח וגם חן יונס, נוסירה, דיר אל בלח, כל השמות שאנחנו רק מתחילים לשמוע עכשיו, בטח ציר פילדלפי לתפוס אותו, אנחנו מדברים על אירוע ענק.
לכן בעיניי, אני חושב שהשלב הזה הולך להיות הרבה יותר ארוך ממה שכולנו נוטים לחשוב.
השלב הנוכחי הוא הבא.
השלב הנוכחי של מלחמה שהיא כביכול בעצימות מעט יותר נמוכה ממה שהיה לנו בחודש האחרון, אבל היא תמשיך בעצימות גדולה.
השלב הנוכחי זה שלב של אוגדות מתמרנות, השלב הבא זה שלב של התכנסות וגיחות, אוקיי, או גיחות ומבצעים.
אני חושב שאנחנו עדיין בשלב של אוגדות מתמרנות, בגלל שאנחנו לא נוכל, בעיניי, אנחנו לא נוכל לחזור אחורה, עד שבאמת א' נראה שלא יורים פה, ויורים פה. פעם בשבוע, פעם בשלושה ימים.
מתוך המלחמים הומניטריים,
אגב. אז בסדר, לכן אני אומר, אפילו מתוך פריזמת השיקום, שכל הזמן אני מזכיר לעצמי רגע שהעם שלנו ישתקם, כשבאמת אנשים יוכלו לחזור לגור בנגב המערבי, כמובן, אגב, גם בצפון, זו סוגיה שבטח עוד נגיע אליה, וכל עוד לא נצליח למגר באופן מוחלט את הירי, נצטרך להמשיך בתמרון גדול, אני לא רואה דרך אחרת, וזה יהיה הרבה יותר קשה, כי העולם מקשה עלינו, לאט לאט, וסוגר עלינו, ואנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו, אפילו במילימטר, לוותר על ניצחון במלחמה. אני צופה פה עוד תקופה קצת, כמה שבועות ארוכים, ולא שבוע, שבועיים, שלושה, כמו שניסו להגיד.
עם צהל.
ממשיכה לדחוף את צהל.
ממשיכה. טוב, אז בואי...
זה כמעט כאילו קיומי.
נכון, אבל בסדר.
אין פה אמריקאים. אנשים מרגישים שהם לא יכולים לחזור הביתה.
של 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 דעות שהיו לפני המלחמה, אם הייתה יותר חמלה, אם שאלה של ימין ושמאל. אתה שם לב שדעת הקהל עם צהל, זאת אומרת, אין פה סימני שאלה.
זה גם לא עניין של מה בכך אחרי חודשיים וחצי, כן? זאת אומרת, על אף ששבעה באוקטובר לא דומה לשום דבר אחר, חודשיים וחצי מלחמה,
בדיוק. סורות מאוד קשות ש...
טוב, בואי רגע נעבור לשאלה הראשונה ששאלתם במדגם בעבורנו, בעבור הפודקאסט.
אז אני צריכים לדעת את ההתרגשות שאוחזת בן אדם
לא, אני אגיד לכם למה. א', כי יש המון מספרים, אז עשיתי סדר ככה כשהגענו, עשיתי את זה כמו שאני אוהב כמו פעם, וב', כי יש כאן שאלות שבאמת מעניינות בעיניי. אז טוב, אז השאלה הראשונה, עדי, באיזה מידה אתה מרוצה או לא מרוצה מקצב ההתקדמות של המלחמה?
כן, אז העם פה חצוי, 46% מרוצה ו-46% לא מרוצה, כמובן שהשאר לא יודע. כשזה מגיע מגוש נתניהו, 29% שאומרים שהם לא מרוצים.
אל מול 62% שכן מרוצים.
אל מול 62% שמרוצים, זה מהמקום של לא מספיק. שזה מגיע מגוש...
30% שלא מרוצים, 29%.
אבל שני שליש מרוצים, כלומר, חושבים שהקצב מספיק.
הניסוח פה טריקי, גם בגלל המרוצה וגם בגלל הקצב. כי יש אנשים שאת שואלת אותם, אתם מרוצים מביצועי ממשלת נתניהו?
אני שמחה שאתה
אומר. היה לי ולעדי ויכוח בנושא.
והדבר השני הוא שאלת הקצב.
אתה יודע למה אני מאושרת? כי היה לנו דיון היום בבוקר ואתמול, שאני אמרתי לו שצריך להבין, אם מישהו אמר שהוא לא מרוצה, צריך להבין אם רוצים שזה יותר אגרסיבי, בדיוק. אולי פחות אגרסיבי,
אז,
הוא אמר לו,
לא, אז רק אני אעביר את עמדתי, מכיוון שעדי קמצנית בשאלות,
לאיזה קואליציה להצטרף פה.
ואני צריך כאן לתעדף.
משלמים פירות כמו במודעות אבן?
זה כמו בדואר רשום. אז אני הייתי צריך לתעדף, ובבסיס רציתי לדעת את התחושה הציבורית כלפי המלחמה. האם מרוצים או לא מרוצים?
אני חייב לומר רגע משהו לגבי הקצב ברמה האמיתית. יש בימין דווקא, מה שהנתון שאמרת מתומכי נתניהו, אני מניח, הרבה אנשים שאומרו, מה בששת הימים, אריק שרון, תוך יממה, כבש את כל עזה, מה הסיפור, מה חודשיים וחצי הלכו בתוך הבוץ הזה? וזה פשוט חוסר הבנה של המציאות. הקצב של צה"ל בסוג הלחימה הזה, שהוא כנראה הכי מסובך שיש, הוא מאוד מהיר ביחס למה שעשו במקומות אחרים.
אין להשוות את אופי הלחימה הזה לשום דבר אחר שההיסטוריה הכירה, באמת זה פשוט אירוע אחר לחלוטין.
בגוש מתנגדי נתניהו לא עברנו על הנתון?
כן, אז הם לא מרוצים 53% ו-41% מרוצים. וגם כאן בואו נזכור שזה היה בקרב היהודים בלבד.
כן.
אפרופו מה שדיברנו מקודם.
אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אם אנחנו נמצאים בגדול בשוויון בין המרוצים לבין הלא מרוצים, בהינתן, אני אומר, המכות הנוראיות שהמדינה הזאת ספגה, ועדיין סופגת כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, כן? ואחרי חודשיים וחצי, כן? זה לא מובן מאליו בעיניי. כי אני אפילו אולי במידה מסוימת חששתי שסביעות הרצון היא תהיה יותר גבוהה מהקטגוריה השנייה.
אני חושב שזו שאלה קצת, באמת, נורא תלוי, אני פה מתחבר פה לקואליציה רגע, יש 3-1, שזה מאוד מאוד תלוי מה גרם...
אתה באופוזיציה,
לא, רק...
ראית איך הפכת להיות באופוזיציה?
רבותיי, אני כאן בעל הבית, כן? כן.
השתלטנו
לך על הבית.
בדיוק, בדיוק. לא, אנחנו...
נו, אבל מה אתה אומר?
שזה נורא תלוי מאיזה...
מה, תגיד להגיד, פשוט להדיל, לא להגביל אותי בשאלות, אני אתן לכל, מה זה...
היינו לוחצים אותה פה. לא, שאני אומר, זה נורא תלוי מה הפריזמה שמתוכה הם שפטו את זה, כי באמת לא להיות מרוצה מההתקדמות, יכול להגיד שאתה היית רוצה שזה יהיה בעצימות הרבה יותר גבוהה, או הפוך, ולכן קצת קשה לדעתי.
בוא נגיד ככה,
להסיק מסקנות.
אני זוכר, הרפרנס שלי הוא מלחמת לבנון השנייה, ומלחמת לבנון השנייה התחילה בכמעט אופוריה של הציבור בישראל, בעקבות הקו המאוד ככה תקיף והבומבסטי של אולמרט.
יאללה,
נסראללה,
זה היה עינון.
מה?
יאללה, נסראללה.
ואז עוד מילים שאי אפשר להזכיר בפודקאסט.
יש איזה כזה טייק-אוף שעשו לביונס, ראיתם את זה?
לא, לא.
היא כאילו היא רוקדת ושמים לה את זה כזה.
אבל לא משנה, במלחמת לבנון השנייה, אז זה התרסק. הסיפור של דאטה קהל, זאת אומרת, בהתחלה היו מאוד מרוצים, ואז זה התרסק, וזה אני לא רואה כאן עכשיו. לא משנה, בקיצור, למה אף אחד לא אומר לנו, זאת אומרת, למה, ממה הם חוששים?
מה, לאן הולכים?
כן.
רציתי, אני בדרך כלל פה חשבתי שאני אדבר בשבח הגמגום, שיש היגיון מסוים מצד נתניהו, לפחות מנקודת המבט שלו, להמאם את שאלת היום שאחרי. אצלו זה הרגל, בוא נגיד ככה. הוא לא עובד עם הגדרות מוגדר, הוא מעדיף להמאם כמה שיותר עד הדקה 95.
גם במבצעים של יומיים אנחנו תמיד מקבלים את ההודעה להפסקת אש דרך אל-ג'זירה.
נכון, זה גם קרה בתקופת הממשלת השינוי, אבל זה משהו ש... זה משהו שטבוע בו. חשבתי להגיד, אולי זה סנגוריה על ההיגיון מאחורי זה, שכשיש לך... אנחנו יודעים מה האמריקאים פחות או יותר רוצים, ואנחנו מנסים מאחורי הקלעים כנראה לרקח אותם כל הזמן, אבל אתה לא מוכן לחיות עם הפסקת הלחימה, או עם שלטון פלסטיני, צבאי אפילו, ברצועת עזה, אז אין לך ברירה אלא להגיד, לגמגם את עצמך להמשך.
אני אציע לך תזה.
לא, רק רציתי להגיד שחשבתי על זה, כאילו, ככל שניסיתי לחשוב על זה, אמרתי, אין היגיון בדבר הזה, צריך לבוא עם משהו הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד משמעי. בהיגיון שלי, חייבים לחבר את הציר המתון באזור, שאנחנו מנסים לייצר איתו נורמליזציה, לתוך האירוע הזה.
לא הזנת לברק רביד, אני מבין.
הזנתי, הזנתי.
נו, אז יש לזה מחיר אם הזנת.
ברור,
אבל... זה מחיר שנתניהו ובטח הממשלה שלו לא מוכנים לשלם.
לפני הנורמליזציה עם האמירויות, אמרו לנו שגם הם בחיים לא יחתמו אותנו לנורמליזציה לפני שתקום מדינה פלסטינית.
אבל אתה ויתרת על הסיפוח בשבילם.
בסדר. אז לוותר על...
שמע, אז אני אציע לך תזה, אני אציע לך תזה, ואתה דווקא כאיש הכיפות הסרוגות שמגיע גם מההתנחלויות במקור, אני אתן לי עדות מומחה. אני הייתה לי איזושהי הערה השבוע, כשראיתי איזה סרטון של פעיל ימין בשם יאיר אנסבכר, כן? מגיע למבנה ריק ברחוב בלפור בירושלים, שפעם היה מעון ראש הממשלה, וצורח את זעקתו בעקבות זה שגלנט אמר שאנחנו עומדים לסגת לקווים אחוריים. וסמוטריץ' אמר, לא, ואז פתאום נפל לי הסימון, אמרתי, וואלה, יש כאן קהל שהוא ליבת הבייס של נתניהו, שבעצם מצפה לזה שנשאר שם בשטח.
אני חושב ש... לא יודע אם ליבת הבייס.
ספוילר, זה לא ליבת הבייס.
המתנחלים.
זה לא ליבת הבייס, אבל. יש אנשים.
חלק משמעותי מהבייס.
חלק שהוא מחזיק לו את הקואליציה, אבל זה הסיפור. חלק שהוא לא יכול להתעלם ממנו.
גם אני רואה בסקרים שאנשים...
דברי למיקרופון.
אני אדבר על השיחה. גם בסקרים אני רואה שכן אנשים רוצים ודאות כאן ועכשיו, הם לא רוצים לחכות לסוף המלחמה.
ודאות למה? ודאות לזה שנחיה בשלום.
ומה יהיה עם עתיד, לא, ומה ודאות, עם עתיד הרצועה? ומה...
תקני אותי אם אני טועה. אנשים רוצים לדעת ודאות, האנשים שמדברים עם רם שפע בתנועה הקיבוצית, שאני יכול לחזור לבית שלי, בלי החשש שיום אחד יופיעו מחבלים בסלון. ודאות ושלא, בעניין הזה.
וגם שלא יראו עליי,
איך זה
נכון.
יקרה? מה יהיה מצבו השלטוני של תושב דיר אל בלח, מבחינת מי עושה לו את הביוב, ומי הכוח הצבאי שמגן על, על המתחם? פחות מעניין אותם.
אבל
השימון... השאלה אם הם עכשיו... רוצים שיהיה שם תושב.
אוקיי, גם שאלה.
תזכירי לנו, רגע שנייה, תזכירי לנו את הסקר הזה שעשית לפגוש את העיתונות בנובמבר.
אוקיי, זה בנובמבר, ואני כבר אומרת לכם שהמצב עוד יותר הלך לכיוון שאתם תשמעו עכשיו. אז בעצם שאלנו, מה לדעתך צריך לקרות עם עזה בתום הלחימה? לשהות קבוע ולחדש את ההתיישבות היהודית, 32%.
והיום כמה?
יותר.
זה עולה?
להעביר לנאמנות בינלאומית 30%, לשעות צבאית באופן קבוע 14%, להעביר לשליטת הרשות הפלסטינית 10%.
עכשיו קיבלת את התשובה? קיבלת את התשובה למה נתניהו לא מדבר?
לא, ברור, ברור.
לא היינו מעיזים לשאול את השאלה הזאת אפילו לפני 7 בנובמבר, לא רק שהנתונים היו אחרים לגמרי, לא היו מעיזים לשאול את השאלה הזאת.
אני פעם שידרתי ראיון עם הילד שקד ב-2019, אני חושב משהו כזה, 18-19, ושאלתי אותה משהו על זה בהקשר של עוד איזה סבב בעזה, ושאלתי אותה, והיא אמרה, ברור שאף אחד היום לא שואף להקים את גוש קטיף מחדש, מה שהיה מוסכמת יסוד ברוב העם בישראל עד השישה באוקטובר, וקיבלנו אחר כך הודעה מהדובר של הבית היהודי זה היה, או משהו כזה, יכול להיות ששמעתי עכשיו את נציגת הציבור המתנחלי מבטרת על הקמת גוש קטיף מחדש, זה היה כאילו דבר שלא אומרים.
אני חושב קודם כל שאנחנו קצת מתעלמים, אנחנו מתייחסים לנתניהו כאל מי שפועל עכשיו רגע לפי סקרים, אבל האיש, ה-DNA הכי עמוק שלו, זה לא לקבל החלטות הרות גורל בשום מצב. הוא הרי כתב ספרים על ניהול הסכסוך עוד לפני המון שנים. הוא תופס את זה ככה לפני המלחמה, הוא תופס את זה ככה תוך כדי הלחימה, וגם אחרי, אין לו שום עניין, ולדעתי גם לממשלה שלו, לתת שום אופק, כי הם פשוט לא החליטו איך הם רוצים לנהל את המדינה הזאת. זה הסיפור המרכזי שקורה פה. אנחנו משלמים על זה מחירים, כי הסיפור של היום שאחרי הוא קורה לנו היום. הרי העולם שופט היום את איך שאנחנו מתנהלים, וגם האמריקאים, לפי ההחלטות שעכשיו אין לנו, נכון? הם רואים את הימין, בעיניי, את האנשים בקואליציה, לא ימין, כן? את הקיצוניים מתבטאים בצורה שהם לא יכולים להכיל, וזה קורה היום תוך כדי הלחימה.
אבל תראה, יש בעיה, או עובדה נתונה, כל אחד ישפוט אותה לפי ראייתו, שהציבור בישראל מבחינת עמדות כרגע, מעולם לא היה רחוק יותר מהלך הרוח של פשרה או של הסדר מדיני. והדבר הזה יכול לעלות במחיר היום שאחרי.
אין דבר משיחי יותר מלדבר עכשיו על מדינה פלסטינית. זה הזיה, זה כאילו...
כן, אבל אני אסביר לך מה הדילמה, אישי.
אנחנו ראינו את האנשים האלה, שתן להם צ'לטון, תן להם את השטח, תן להם מה שיוצא.
אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים את מדינות
הרב... אנחנו שקועים בבוצה, אישי. אין התנתקות מעזה, אין דבר כזה, זה לא קיים, זה לא במציאות, זה לא באפשרויות שלנו, לדבר על התרחיש שבו אתה מחפש, את ג'יבריל רג'וב, את מה שמו ברגוטי, אתה מחפש איזה פלסטיני אחד, שהוא מאזן בצורה המושלמת, בין התמיכת הקהל, כלומר, מספיק שונא את ישראל, לבין אהבת שיתוף הפעולה עם צה"ל, שזה... אין תריש כזה, המשיח. זה משיחי להאמין בדבר הזה. אין ברירה, אלא אם אנחנו רוצים להבטיח את ביטחוננו, המשך שליטה צבאית ברצועת עזה, שליטה אזרחית, הקמת יישובים, גדול עליי.
אבל מי ישלוט אזרחית?
הדונו.
הרי אתה לפני רגע אמרת...
עכשיו הם אומרים, אולי יצליחו לשכנע את הסעודים ואת איחוד האמירויות, אגב, אני חושב שה...
אבל בזה צריך לעבוד, אתה הרי
לפני רגע אמרת... לא, לא שמעת ברק, הוא סתם אומר.
לא, וגם מעבר לזה,
לא, כי אם היית שם, זה בדיוק מה שהסעודים לא יסכימו, זה מה שזה, נו.
הסעודים אמרו שלא יסכימו למבצע נגד החות'ים, כי הם פוחדים שהם יתקפו אותם.
אני מסכים איתך, מאוד 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 קשה לדבר על השליטה של הרשות, אחלה. אבל בסוף אמרת לפני שתי דקות בצדק, שאתה לא יכול לסנגר על נתניהו על זה שהוא לא מציג חזון, או עמדה, או איזשהו
נכון,
יום שאחרי,
נכון, לא.
ובמקביל,
השאלה
אומר
מה?
שאין פתרון אחר. צריך להתחיל
מה?
לייצר לא. את אותה מציאות, נגיד עם מדינות ערב המתונות, בוא נעבוד בזה, ונגיד שזאת התפיסה שלנו. אם יש מחירים, אגב, שלם מחירים, או לפחות תהיה מוכן להגיד, שאני הולך לשלם אותם.
אגב, אם אתה רוצה את ההיגיון של הנורמליזציה, אז תלך all in. כן, תגיד, אנחנו הולכים לשלוט בשטח ולהקים שם יישובים וקולוניזציה, ותגיד מה שאתה רוצה, את כל הדברים שהעולם שונא לשמוע. ואז תגיד, אני אוותר על זה בשביל, בשביל איחוד האמירויות. אתה רוצה את ההיגיון הזה של, ה, של ההסכם ההוא עם איחוד האמירויות. אבל משהו.
אבל בדיוק, אפילו זאת אסטרטגיה, ואין אותה כרגע. שוב, אני חזר לאותו מקום. נתניהו תמיד יעדיף לנהל את המציאות ולא לתכנן אותה, כדי שיוכל כל הזמן לתמרן בין מה שקורה לנו בהווה, והדבר הזה בעיניי תמיד מוביל לאסונות.
עדי, זאת אומרת, הציבור יותר ימני היום.
כן, הוא יותר ימני, אבל הוא לא מגדיר את עצמו יותר ימני. זאת אומרת, מעניין מאוד. אני מסתכלת, תמיד יש לנו את השאלת האידיאולוגיה, ואז שואל, ימין מאוד, ימין. ואני רואה שזה על אותם שני שלי, שעדיין בקטגוריית המרכז ימין צפונה, וזה לא זז. מה שקורה?
רגע, שני שליש מהעם הגדיר את עצמו מרכז ימין וימינה?
כן. שני שליש מהעם הגדיר את עצמו מרכז ימין, 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 תמיד. זה לא תמיד.
וזה נשאר אותו נתון.
אותו נתון.
אוקיי.
אבל בדעות שלהם, הם כן יותר...
באידיאולוגיה.
באידיאולוגיה הם מגדירים את עצמם אותו דבר כמו שהם הגדירו. זאת אומרת, זה לא השתנה, מפת האידיאולוגיה לא השתנתה, אבל התפיסות שלהם... אני חושבת שזה יותר כרגע בא מרגע של כעס, יותר מרגע של נקמה, אבל כן, התפיסות שלהם בפועל הם יותר ימניות.
גם שאלת את זה כאן, בנובמבר,
שהם מרגישים שהמרכז, אתה רואה, מצביע נגיד, תיקח את מצביע גוש מתנגדי נתניהו, הם מרגישים יותר ימניים. הם לא מצהירים על עצמם באידיאולוגיה.
והם עדיין מתנגדים לנתניהו.
אני חושבת שזו שאלה אחרת בכלל, כל הנושא עוד פעם של ימין שמאל, ואנחנו שקועים פה במחקרי, אנחנו כשמתגם, לפצח את הנושא הזה. כל הנושא של ימין שמאל, זה מישמש אחד גדול, שצריך לראות איך ממפים את זה מחדש.
זה היה קשה עד עכשיו, שהיה הוויכוח ביבי לא ביבי, הוא לא היה 100% ישב על הוויכוח ימין לא ימין שמאל, כן? ועכשיו המלחמה חידדה את זה למוסכמות ה-90s, כאילו.
היא חידדה את זה, ואני חושב שזה הולך, אנחנו נחזור, זה יחזור לנו כבומרנג, ויהיו עוד דברים שיגרמו לדעת הקהל להחליט איך אתה מצביע בעיניי, כי הימין שמאל מדיני בלבד הזה, יש לו גם השפעות אחרות. אני חושב שכל בן אדם שמסתכל על היום שאחרי האסון שלנו בשבעה באוקטובר, רואה שהמדיניות, סליחה, שהובילה הקואליציה הזאת, של חוסר מקצועיות, ושל האופן שבו הם ניהלו את האנשים שלהם, גרמה לזה שאתה מבין שכשהמדינה לא לוקחת אחריות על השירותים שלה, אז האזרחים לא מקבלים מענים. עכשיו, נכון, קשה להכיל את זה עכשיו, כי אנחנו במלחמה, אבל לך תשאל כל תושב בצפון או בדרום, והוא מבין שהמדינה לא דאגה לו מראש לאיפה הוא יהיה, ואיזה שירותים יהיה לו, ולא דאגה לו לרצף טיפולי בתקופה הכי קשה שהוא עבר, בעיניי, לצערי, אני מחבר את זה להתנהלות הכושלת של הקואליציה, ולכן גם האנשים שהולכים ימינה, לא רואים את עצמם עם גוש נתניהו.
טוב, בואו...
עוד מוקדם לדעת.
לא, כרגע.
כרגע, אבל עוד מוקדם לדעת. תראי, יש
10 מנדטים פחות.
אנחנו נדבר על מנדטים עוד מעט.
אוקיי, עכשיו, אבל עכשיו אני רוצה... לא, המנדטים זה מה שראיתם ב-12, זה... כי אמרתי, תקשיבי, אני בונה על הטיזינג גם של הסקר של ביידן, טראמפ.
טראמפ, ביידן.
יותר מדי אתה אומר גירויים.
כן, אפשר, אפשר. טוב, עכשיו נדבר על החטופים. יש יותר ויותר, הבית הלבן, ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה כאן.
פחות ופחות, אני מקווה.
לא.
יותר ויותר דיבור.
יותר ויותר דיבור. הנה, בלינקן עכשיו יוצא פור של המסע ומתן לעסקה. ישראל הייתה ברורה מאוד בנושא, הבעיה הייתה ונותרה חמאס. היה בכיר בבית הלבן, או הבית הלבן פורמלית.
ממש הדיבורים רציניים מאוד.
שדיבר על כן, על ישראל, על דיבורים רציניים מאוד.
שאלה היא דיבורים בין מי למי, יש תחושה שדיבורים רק בין ישראל למתווכות.
אז זאת השאלה, תשמע, אני הלום סתם מגיע לקהיר, אני מתאר לעצמי.
כי הם מבקשים ממנו, לוחצים עליו מאוד. מבטיחים לו שהמסד לא יפגע במטוס.
זה בדרך כלל מוביל למשהו.
בוא נראה.
לא נראה שזו התנהלות שהיא רק...
יש הרבה אשן, אני לא יודע אם יש אש, אבל יש הרבה אשן סביב הדיון הזה.
מקווה מאוד שתהיה גם אש בהקשר הזה, כן, כמטאפורה, ושהדבר הזה יוביל לעסקה, לפחות מבחינתי. עם... וצבא, שאנחנו שולחים אותו להגן על האזרחים, הוא תפקידו להגן על האזרחים. וכשנחטפו פה ועדיין יש 136, חמישה?
לא, 129.
129, סליחה, חטופים. אין ערך עליון יותר מלעשות כל מה שהמדינה יכולה כדי להחזיר אותם. ובתקווה גדולה, אחרי זה כמובן, ככל שתהיה עסקה, להצליח לחזור להילחם, לסיים את זה בניצחון. הייתה קונספציה גדולה לפני העסקה הראשונה, שזה בלתי אפשרי.
מבחינתך גם, גם, זה, אפשרי. גם תמורת הפסקת הלחימה, מה שחמאס הוציא בהודעה רשמית.
אני חושב שאותה תפיסה שהייתה לנו לפני העסקה הראשונה, שאמרה, אם נעצור, לא נחזור, קרסה. לראיה, הייתה פה עסקה, את חטופים, שהחזירה פה כל כך הרבה אנשים הביתה. באמת, שחזרו לחייהם ונתנו גם לעם שלנו איזושהי תקווה שזה יכול לקרות, אם יש דרך, איזושהי דרך, וצריך להילחם עליה, לייצר שוב עסקה, כולל הפסקה עכשיו, אני אישית חושב שזה צעד נכון.
אגב, עדכון מהשטח, הכי הקטן שיצא לי בסוף השבוע ל-36 שעות מעזה וחזר.
מילואים ניקו סדיר.
סדיר, שריונר. אז הוא אמר שבלג הקודם, זאת אומרת, לפני הפסקת האש של השחרור החטופים, לא היו אזרחים. הוא אמר, גם מבחינת ההנחיות של הצבא לחיילים, פשוט לראות, וגם הוא אמר, לא ראינו אזרחים, כל צפון הרצועה לא נתקלנו. ועכשיו הוא שוב היה בצפון הרצועה, והוא אמר, הרחובות מלאים באזרחים, ברמה שבאמצע קרב פתאום מופיעים מאוד אזרחים, הם יורים איזה ירי הרחקה, הם מתפזרים ומיד חוזרים, מקשה מאוד 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 על הלחימה, זה חלק מהמחירים.
טוב.
ודבר אחד שאני לא מבין, אגב, למה אנחנו עדיין מספקים דלק ודברים כאלה? למנף את זה, שאלה טל שלו השבוע את השאלה היחידה הקונקרטית במסיבת העיתונאים, למה אנחנו לא ממנפים את זה לעסקה הבאה?
טוב, למה? כי נתניהו חייב לאמריקאים, ואם אתה שואל אותי, אתה צריך לעשות מה שהאמריקאים מבקשים, גם אם אתה ממש חושב שהן בקשות שפוגעות כרגע במאמץ המלחמתי, כי יש תיעדופים. אוקיי, עדי, האם אתה מסכים, שאלה משבוע שעבר ששאלתם, האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא, ממשלת ישראל עושה כל שביכולתה להשיב את החטופים הביתה?
אז 62% מסכימים עם המשפט הזה, 34% לא מסכימים איתו. אני כן חושבת שאנשים במדינה הזאת מאמינים ורוצים להאמין, ולא יכולים לעלות על דעתם משהו אחר, שיש לממשלה משהו אחר בראש, אם לא להחזיר את החטופים הביתה.
שליש מהציבור שחושב שהממשלה לא עושה כל שביכולתה, זה מעט או הרבה?
זה מפתיע, אני מודה.
אני...
למה?
זה מפתיע אחרי שזה נמוך.
אני חושבת שהתשובה היא מורכבת.
אם הייתם מסכים בשאלה, האם ראש הממשלה נתניהו מחויב לנושא?
אני חושבת שאומרים, הרשות שאומרים ממשלה, בסוף זה הרי פוליטיקה. אבל כן, פה יש משהו שגובר על הפוליטיקה, שהוא בעצם גם תקווה וגם אמונה שבסוף אנחנו כמדינת ישראל כן נעשה הכל ולא נשאיר אותה מאחור.
סליחה רגע, בואו נשים את הדברים על השולחן. מה זה נעשה הכל? בסוף, בדרג המדיני, זה מאוד קשה, אבל הם צריכים להכריע. האם ממשיכים להילחם, או האם עושים הכל כדי להחזיר את החטופים? זה לא תמיד בא ביחד, נכון? ואותם 34 אומרים לך, אני חושב, שבבחירה האסטרטגית מה עושים, הממשלה כרגע מעדיפה להמשיך את הלחימה על חשבון החטופים.
אבל תשמע, זה קשה לומר.
הממשלה אומרת לך שזה לא סותר, ואני מכיר במקרה ברמה האישית, אנשים שפועלים מטעם הממשלה והצבא לסיפור הזה של החטופים, וכל העיניים לשם, זאת אומרת, הייתה השבוע טרגדיה נוראית, שאפשר כמעט לדבר על זה בלי, התחושה הראשונית הייתה כאילו, טוב בוא נקפל, לא הולך. לא הולך, בוא נקפל, אבל...
אבל זה מתחבר למה שאמרת, אגב, עם כמות האזרחים שמסתובבת.
נכון, אבל יש אנשים שדואגים כל הזמן לחפש איפה נמצאים, לעדכן את הכוחות בשטח, לעשות כל זה, לשלוח למבצעים, חלק מאלה, הכל.
גם תשמע, בכל אופן, גם הייתה כאן עסקה, 100 חטופים, 80 מתוכם ישראלים, בתוך 5 או 6 ימים,
יותר
מ-100, אם דרך אגב אנחנו מדברים על זמנים, אז אחרי 4 שבועות תמרון, הגיעה העסקה. מאז אנחנו שבועיים מתמרנים, אז יכול להיות שצריך לתת עוד פוש, למה?
כן, מה שלושה?
אוקיי, בסדר. אז יכול להיות שצריך לתת עוד פוש, ונגיע לעסקה הבאה, לא?
הלוואי. אני בסך הכל אומר שבסוף צריך להכריע בדבר הזה, זה לא כל הזמן בא ביחד, הרי יש נקודות שבהן אתה מחליט, מה אתה עושה? זה גם מה שקרה פעם שעברה. גם
אם אתה מסכים עכשיו לעוד עסקה חלקית, זאת אומרת שחלק מהאנשים, אתה כן משאיר כמגן האנושי של סינואר עד...
נו, אבל בוא, אתה לא, זה כאן, אתה נמצא בצד של אילוצים נורא.
אני אומר, זו החלטה נוראית, אני עדיין יכול לתרחש, תרחיש דמיוני, יגידו הבקיאים יותר מה נכון, שבו אנחנו, יגיע הקנק המפורסם, אתה מדבר עליו, וסינואר תמורת חייו, או תמורת הגירה לקטר, או תמורת משהו, יסכים לשחרר את האנשים. כמו שבזמן הסדאת אמר שאנשים ששבועים ממלחמת ההתשה לא שחררו לעולם, בסוף הסכים.
טוב, עדי, כן, מה השאלה הבאה?
אז שאלנו אם בעצם ממשלת ישראל צריכה לשחרר, מה לממשלת ישראל לעשות בטווח המיידי? להפעיל לחץ על חמאס לניהול מסע ומתן לשחרור החטופים, או להעצים את הלחימה בחמאס? אז גם כאן...
זאת אומרת, יותר דיבורים יותר... או יותר מעשים? בגדול, נגיד.
זה לא דיבור, אני לא יכולה לקרוא לניהול מסע ומתן יותר דיבורים, כן? כי בסוף, קשה להגיד
זה ככה.
אבל כן, אנשים מאוד חושבים שהעצמה העצמת המלחמה, 50%, היא משהו שצריך לעשות בטווח המיידי, 42% אמרו לנהל מסע ומתן לשחרור החטופים. אגב, אני לא בטוחה שמי שאמר להעצים את הלחימה בחמאס, לא רואה את זה כבר מובנה בפנים. כלומר, יש אנשים אומרים, אוקיי, זו הדרך לשחרר את החטופים.
זאת אומרת, יותר אנשים אבל אומרים, הדרך היא כמו שגלנט נגיד אומר, ונתניהו אומר, להעצים את הפעולה.
אבל מעט יותר. זה לא הפרש גדול.
50 מול 42.
קצת גדל, אני חייבת להגיד לך, לאורך הזמן שאנחנו...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
אנחנו בודקים טיפה גדל, אבל עדיין זה לא הפרש גדול. אבל כן, אם אתה שואל אותם בעצם, אם היית יודע שהחטופים לא יישארו בחיים, מתוך האנשים שאמרו להעצים את הלחימה, זאת אומרת, אתה...
רק את ה-50%.
רק את ה-50%. אז 44%, 41% אומרים, אוקיי, אז כן הייתי רוצה עכשיו לנהל מסע ומתן. כאילו, יש את עניין המומנטום, שצריך להבין ש... עכשיו, אני גם פה מתנהלת בשני כובעים, כן? יש לי גם נתונים אובייקטיביים שאני צריכה להביא, ויש לי גם, זה פעם ראשונה ש...
את הפעילות האישית שלך, כן.
אבל הנתונים האובייקטיביים חייבים להאמר.
הבעת העמדה של האזרחים, גם שלי בהקשר הזה, היא משהו, זה אינסטינקט, אבל מה אני יודע? זאת אומרת, צריך לשבת בקבינט, להבין את תמונת המודיעין השלמה על מצבם של החטופים והשמירה עליהם וכו' וכו', ולפי זה להחליט בהחלטות באמת שהן כמו דילמת הטרולי, כאילו, אני לא יודע.
אנחנו נורא רוצים להאמין ש... באמת, גם אני, למרות תפיסות העולם הפוליטיות שלי, שהכל מתנהל באיזו צורה טובה כזאת, ואז אתה רואה השבוע, שני חבר'ה מצעירי הציונות הדתית, שעושים הכל כדי להקים פורום, ויומיים אחרי זה נתניהו מקריא מכתב שהגיע ממשפחות שאין לי דרך מילה להגיד עליהם כמובן, וזאת הבחירה האישית הלגיטימית שלהם, אבל ברור שיש פה אירוע שהיו בו גם...
אבל מה זה שייך?
היו בו תכנונים.
הקימו את הפורום הזה, שני משפחות שכולות.
אבל...
הם השתמשו...
אתם רוצים רק, אישה, אתה רוצה להזכיר על מה מדובר?
כן, פורום התקווה שהוקם, של...
נתניהו הקריא את מכתב שלו, כן,
פורום הגבורה. פורום הגבורה בתוך... אז שתי משפחות, שכל המשפחת שני, או שהוא השני.
וגם משפחות חטופים, אני חושבת,
יכול להיות, יכול להיות, ומשתמשו באיזה תשתית של צעירי הציונות הדתית, יכול להיות בחירה לא נכונה, אבל זה לא אותנטי. זה לא אותנטי, זה לא אירוע שנתניהו מאחורי הגב, שולח איזה כמה אנשים להקים איזה ארגון קיקיוני כדי
לעשות. אבל הוא השתמש בזה, וזה בסדר, והם אותנטיים. רגע, לא, אני רק אומר שזה מלמד, וזה בסדר, אבל זה מלמד על מה הוא רצה להשיג, והוא רצה מבחינתו כאסטרטגיה לעשות הכל כדי להמשיך במלחמה בקו הזה, וזה אומר, בעיניי, בהקשר
הזה... אבל תקשיבו... אתה רואה שזה שיקוף נכון של הסנטימנט היותר חזק בעם כרגע.
אבל תשמעו, כששאלה, עדי, אם... זאת אומרת, מה הפתרון לעניין החטופים? המשך העצמת המבצע או להתמקד במסע ומתן, אז היה 50 מול 42% שאומרים המשך העצמת המבצע. אבל יש לך כאן איזשהו טוויסט...
כן, שבעצם אומרים, ואם מישהו מהמשפחה שלך היה חטוף, אז אתה מבין, אז 62 אומרים, אז נחזירו אותם עכשיו. זאת אומרת, כל פעם אתה מנסה לראות מה היה קורה, איך היית מגיב, ככל שהמעגל בעצם מתקרב אליך ומתקרב אליך, אבל זה בסדר, אתה יודע, זה בסוף הלך הרוח הציבורי, וכמובן שכשמשהו לא קרוב אליך, יותר קל להיות אובייקטיבי ולשפוט מהצד.
שאלה נוראית.
נכון, נכון, שאלה נוראית.
שאלה נוראית היא פרובוקטיבית, אגב, מבחינתי. זו שאלה מאוד פרובוקטיבית, והיא מאוד קשה, אבל בסוף צריך להבין איפה הציבור עומד, ואיפה...
אני דרך אגב מתרשם מהאותנטיות של התשובות. זאת אומרת, אנשים אומרים את האמת. הם אומרים, אם זה, אז... אבל אני חושב שהנתון הכי חשוב, לפחות ברמה הפוליטית, זה 62% מסכימים עם המשפט שאומר שהממשלה עושה כל שביכולתה כדי לשבת החטופים הביתה. זה נתון מעניין. טוב, בואו נדבר קצת על פוליטיקה.
כי עד עכשיו לא דיברנו על
זה. לא, אני חושב שעד עכשיו דיברנו על הגות, פילוסופיה, היסטוריה. טוב, מה הפוליטיקאי שהוא בחדר? אתה מוזמן להתחיל.
השאלה זה עולם ומלואו. תשמע, אני חושב שכמו אמרתי את זה מקודם, ברור שבעת מלחמה כזו, שהיא באמת, אני מסכים עם אישי פה, זו תחושה של, של, של מלחמה קיומית, כן? לא שאנחנו מחר הולכים מפה, אבל כן, יש תחושה שאין, אין לנו שום ברירה אלא לנצח, משפיעה על העם ומזיזה אותו, בטח בזמן הזה, וגורמת לאנשים להיות מאוד ניציים, הנה אנחנו רואים, יש גיבוי כמעט מוחלט, מקיר לקיר להמשך הלחימה. אני מקווה שהציבור זוכר היטב, את רעות, את הרעות החולות של הקואליציה הזאת, בעיקר בסדרי העדיפויות הלוקים בחסר שלהם, ולדעתי גם היום, והדבר הזה, אני מאוד מקווה, לא ישכח לא עוד חודש, ולא עוד חודשיים, ולא עוד חצי שנה, יש ציבור אחר שיכול להניג את העם הזה, באמות מידה אחרות, בלי קשר רק לשאלה הספציפית של מה עמדותיך המדינות ביטחוניות, אבל לא בטוח.
אני אשתף אתכם רגע, בתהליך המחשבתי שלי, כן? זאת אומרת, אנחנו כל כך הרבה שנים עם נתניהו, בעצם 30 שנה, כן? מ-96 בגדול, והוא כל כך שורד וכוסם ובלתי נגמר, שאתה רואה אותו והוא כבר חוזר על התמרונים הרגילים וכל, ואתה אומר, הנה הוא עוד דקה, הקאמבקיד, הוא עוד דקה הזה, ואז אתה רואה את הסקר הבא, ואתה רואה שהוא נמצא באותו מקום. אז יש פער שנוצר בין הבטן שלך שאומרת, בסוף הוא יחזור, זה ביבי, לבין המספרים הקונסיסטנטיים שאתה רואה כבר למשך זמן לא מבוטל.
לא, אני כבר ריבעתי פה את עמדתי פעמיים, שיש אפקט של שיבה אל נתניהו בתוך הימין.
אתה לא רואה את זה.
כתוצאה מהקמפיין נגדו, וכתוצאה מ... שאתה רואה מי הם האלטרנטיבות, זה לא אפקט מספיק חזק כדי להערכתי המאוד נבואית מאפנה, להציל את אורו הפוליטי בעתיד. מהי המנגנון הספציפי, הטכני, שבו יקרו חילופי השלטון, אני לא יודע, אבל זה מעבר לאופק. אני חושב ברור לעם.
אז השאלה עכשיו, שעכשיו אני אקריא אותה, ועדי, את תתני לי את הפרשנות, היא שאלה שעשינו לכבוד הפרק הזה, ובעצם אמרנו, יש כאן רשימה
של... רגע, ברייקינג, ביידן לא צפויה עסקה לשחרור חטופים בקרוב.
אוקיי.
וואה. עכשיו, אחרי שאמרו שהשיחות רציניות מאוד, אז...
מעניין.
טוב. מזל שמישהו מאיתנו, תראה, אני פשוט תמיד עם המסך כלפי, זה הרגל עוד מגלש.
לא, לא מבטא ככה במקורות.
בדיוק, כשהיינו מקליטים זוג אופרת, אז אתה צריך זה, להתנהל שם בביטחון שדה.
אני מקווה שזה בגלל שהוא לא רואה את הפודקאסט אוטליין, והוא מקבל החלטות עכשיו על סמך הממצאים.
ביידן.
כן.
ג'ו, יש כאן נתון שעניין אותך, אז תישאר איתנו. טוב, בקיצור, השאלה היא כזאת, תודה לך, אישי, על העדכון עם הפוש, זה באמת,
שרת אותנו עם
מצווה על הדופק.
עם מצווה על הדופק.
עזוב המאזינים של מחר, המאזינים של עוד 5 ימים, כן?
מקווה שזה ישתנה.
כן.
לפניך רשימה של אישים, לגבי כל אחד מהם, ציין או צייני, במה לדעתך או לדעתך, כן? מרב פרח אלי מפורשת, צריך מישהו שייכנס לנעליים.
אז היית צריך להגיד לדעתך או לדעתך.
אז אמרתי,
אוקיי.
הוא עוסק. הוא עוסקת, לא, הוא עוסק. בקיצור, במה הפוליטיקאים הבאים עוסקים יותר? בפוליטיקה או במלחמה? אז הנה נתונים בקצרה, ועדי, את מגיבה לי על זה. נתניהו, 57% עניינים פוליטיים, 37% ענייני מלחמה. בני גנץ...
אתה רוצה אחד-אחד?
לא, בואי נקרא את הכל, כן. בני גנץ, 19.5% אומרים עניינים פוליטיים, 73.6% אומרים ענייני מלחמה. יואב גלנט, 8% עניינים פוליטיים, 85% ענייני מלחמה, ויאיר לפיד, 64% פוליטיקה, 18% מלחמה. זאת אומרת, בהיבט הזה, לפיד עם הנתונים הכי גרועים. כן.
זה התחזקות.
קודם כל, זה מאוד מאוד משקף לנו את המנדטים. טוב, לפעמים יש שאלות שאנחנו יכולים מהן ללמוד, מה קורה עם מפת המנדטים?
רגע, גלנט מביא יותר מנדטים מגנץ?
לא.
בוא ננסה?
לא, לא, לא.
אולי שווה לבדוק.
הוא קיבל בציון שלו.
הוא לא מביא יותר. נכון, יש לו ציון.
אגב, האיש היה שר הביטחון ב-7 באוקטובר, וכאילו הציבור שכח את זה לגמרי. או ניתק את זה, או...
לא, לא, הוא לא ניתק.
לא להפך, אני חושב שזה בדיוק כפור, וטוב, נתן להדיר רגע לפרש ואחרי זה.
קודם כל, גלנט בכלל לא מדבר פוליטיקה, הוא גם לא ראש מפלגה, אז פחות אפשר לשייך אליו, מה עוד שגוש מתנגדי נתניהו בתקופת הרפורמה, כמובן זוכרים לו שהוא היה, התפטר בזמנו, או... אוקיי, אז זה משהו שגלנט הוא כרגע מוחרג מעניינים פוליטיים.
אבל תראי, הוא מביא תוצאה יותר טובה מגנץ. משמעותית יותר טובה.
בסדר, אבל הוא גם לא ראש מפלגה. הוא לא ראש מפלגה וצריך לזכור את זה.
אבל אולי שווה, כשאני רואה את המספר הזה, לנסות פעם אחת את הליכוד בראשות גלנט כמה יביא.
אז בבקשה, תזמין סקר.
אני אדבר עם סגל.
אבל יש... הפוליטיקה, העולם הוא לא כל כך בינארי בין לעסוק בפוליטיקה ללעסוק במלחמה. במקרה של גלנט, אם אנחנו מסתכלים שנייה על האינטרס הפוליטי שלו, הוא להצטייר כמה שיותר לעסוק במלחמה וגם לעשות את זה בפועל. זאת אומרת, אני לא אומר שגלנט הוא ציניקן שרק חושב כל היום על התפקיד הבא, אבל בזה שהוא יוצא לציבור, לא מתבחבש
שגם לגלנט יש את הצוללת שלו ואת היועצים שלו,
בוודאי, אבל זה שהוא יוצא לציבור ומדבר בשפה הזאת כל ערב ואומר את הדברים הצבעים כביכול, זה בתמונת המצב הנוכחית, משרת אותו פוליטית לעתיד.
אין למה לעתיד
כרגע, אין הבחנה בינארית. גם נתניהו, אגב, או גנץ, גנץ בכניסה לממשלה. אני חושב שהוא עושה את זה ממניעים ציוניים, אבל ברור שזה שרת אותו פוליטית, וצייר אותו כאחראי, אל מול לפיד, שאנחנו רואים את
ההתבדיות. אני לא בטוח שהוא ידע מה יקרה לו.
אני לא אומר שאלו היו המניעים של האיש.
לא, להפך, בדיוק.
אגב, אני נוטה... מאוד, מעט מאוד לייחס ציניות כזאת דמונית.
לא, להפך, אני אומר, אני חושב...
בקורונה הוא אוכל אותה בגדול.
נכון, גם אז אני חושב שעושה את זה ממניעים ציוניים.
אבל רם, תתייחס לנתון של לפיד. זאת אומרת, אין ספק שאתה רואה את הנתון הזה, שהוא עשה שגיאה קשה כשהוא לא נכנס לממשלה אחרי השבעה באוקטובר.
אז זהו, אני רק אגיד, אשלים את מה שרציתי להגיד על גנץ ועל המפלגה שלו, אני אומר את זה רגע בהערכה, כלומר, באמת ממניעים ציוניים, אני חושב שהם חשבו שבטווח המיידי הם עלולים לשלם מחיר, והפתאום הנסיקה הזאת לאזור ה-40 הפתיע אותם, אני חושב שהפתיע את כולם. כן, לפיד... ובאופן כללי, אני חושב שגם במנדטים וגם בשאלה הזאת,
הייתה לו כאן דילמה, הייתה לו כאן דילמה בעשרה באוקטובר. להיכנס או לא להיכנס.
אגב, כבר בשבת, לדעתי, בערב, בשבעה
באוקטובר,
הוא היה הראשון שדיבר על זה, ואני חושב שהוא, אבל מה שהיה אז, באיזה מהלך קטן, אבל צומת קריטי, הוא אמר שהוא עושה את זה בלי הקיצוניים, גם אז, אם אני זוכר נכון. וברגע שגנץ בעצם עקף אותו ואמר, אני אכנס גם עם מי שערו פה, הוא כבר היה במצב שאין לו ברירה, והוא לא יכול לעשות שום דבר, והוא לא יכול ללכת אחורה, הכניס אותו לפלונטר.
עוד מחשבה לגבי נתניהו, תראו, אני חושב שמה שרואים מכאן, זה שבעצם הנשאלים אומרים, אנחנו רואים מה נתניהו אומר, ולא חמאסטן, אז גם לא פתחסטן, ואוסלו, וזה, ואנחנו מבינים שעושה כאן פוליטיקה.
ברור.
אבל אני חייבת להגיד לך משהו. לגבי נתניהו, זה, תראה, זה הכי קיצוני, שזה פשוט נשאר הדעה הפוליטית. תסתכל, ש-81, זה תמונת ראי נקרא.
יש קורא
לך. 81% אומרים מהגוש שלו, אגב, זה הגוש היום, זאת אומרת, שאלנו למי תצביע, לא למי הצבעת.
שהוא גוש הרבה יותר קטן מהגוש השני.
יותר קטן, אבל...
היום.
אבל יש לו את התמיכה המוצהרת שלו, בסדר? 81% אומרים, ענייני מלחמה. הם מאמינים לו שהוא מתעסק בענייני מלחמה. ולעומת זאת, הגוש שמתנגדי נתניהו, שהוא היום יותר גדול, נכון? אבל הם אומרים, 82% אומרים עניינים פוליטיים. זאת אומרת שההתעסקות, אם נתניהו מתעסק בעניינים פוליטיים או מלחמה, היא פוליטית.
אבל עדיין אני אחלץ את זה רגע.
אוקיי, התשובה היא פוליטית.
אבל מה עם הצד השני של ה-81%? אם יש, אני לא יודע אם יש 20 או 19 באמת שם, אני לא יודע כמה יש לו השיבו.
נתניהו 14% שאומרים עניינים פוליטיים.
14% מתוך מי שעדיין מצביע לו, חושב שהוא מתעסק בפוליטיקה, זה לא מעט.
אבל יש לך גם בגוש מתנגדי נתניהו, 14% שאומר שהוא מתנגד, שהוא מתעסק במלחמה. זה ממש תמונת ראי, ותמיד יהיו לך את השוליים, בכל צד.
אני רוצה רגע לשים בפרופורציה את ה-37 מנדטים של גנץ, כי אם סוכמים את יש עתיד ואת גנץ, בבחירות האחרונות, 24 פלוס 12,
36.
36, סליחה, החשבון שלי חלש. אם
מסתכלים על הסקר... אבל אם אתה רוצה, דרך אגב, לעשות את זה מתודולוגית נכון, אז אתה צריך גם להוסיף לכאן עוד בערך 7 מנדטים של העבודה, העבודה לא עבד, העבודה לא עבד.
בוא נראה לאן האירוע הזה ילך. אבל אם אתה מסתכל על הסקר שעשו השבוע במדגם, בהנחה שבנט, יוסי כהן ויאיר גולן מצטרפים, אז גנץ 23, לפיד 10. ביחד 33, לא מאוד רחוק מה-36.
לא, אבל אני רוצה להגיד לך
משהו. ביחד בבחירות שעברו. כלומר, המנדטים אכן בחנייה אצל גנץ.
אצל גנץ.
הפעם להבדיל מכל מערכות הבחירות שראינו מ-2019, יש מעבר בין גושים. כאילו, אם זה נהיה כבר בדיחה שאין מעבר בין גושים, אז עכשיו יש מעבר בין גושים.
המעבר הוא לגנץ.
המעבר הוא לגנץ.
אז ישי טוען שזה חנייה.
יכול להיות.
שזה מעבר.
לא, אבל השאלה היא לאן הם זזים.
אבל לאן הם זזים מגנץ.
לא, הגשר נפתח קודם כל.
לפי מה שזה נראה פה, זה נראה שזה יזו, זה למפלגות שמציירות את עצמן כימין ממלכתי כזה.
ולכן...
שהוא לא ליכוד.
הקו השבר שעובר פה, הוא באמת זז מנתניהו, לא נתניהו, לימין שמאל כזה, ואם הם זזים ליוסי כהן או לבנט, או לעוד כל מיני אנשים שיהיו שם, אז עדיין יהיה בלי נתניהו.
אבל מי זה יהיה, יוסי כהן או בנט?
אני מנחש שהמפה בסוף תסתדר ככה, וזה ממש נבואה שאני מקווה לא, שאני לא אפול פה, זה משהו יצטרך להיות שם ביחד. כלומר, אני לא רואה שתי אלטרנטיבות מימין לגנץ. לא כן. רואה את זה קורה.
טוב.
וגדעון סער, בוא נראה איפה הוא יהיה.
הוא לדעתי יהיה שם, איפה שזה לא יהיה,
הוא לא יהיה
עם
גנץ, אם אני צריך להעריך.
אתה מאמין לסיפור הזה שגדעון סער...
לא, אני מאמין לזה שהוא... לא, אני מאמין שתהיה בבחירות הבאות רשימת ימין, כמו שרם שפע אומר, מאוגמת, כאילו של כל הכוחות שנמצאים בעצם כימין שהוא...
יהיה רסיסי מפלגות, ואז יהיה למען האחריות, ובוא אתה תחתי, וניר ברקת וגלנט מהליכוד, ומה יהיה, ועניינים...
ושם אני חושב שסביר למצוא גם את גדעון סער, אם כי אתה יודע, להיות מקום שלישי או רביעי בכזה דבר, הוא לא יסכים, אז באמת אני לא יודע.
אני מצטרף למחשבה הזאת. הוא לא יהיה עם גנץ, בעיניי, והוא גם לא יהיה בליכוד. ראיתי מקרוב בקואליציה האחרונה שהיינו שותפים לו ביחד, אני לא רואה אותו בשום תסריט, וגם לא את האנשיו.
מדברים על הטור של גאולה, עניינים.
ציוץ אבל של סגל, או שהוא כתב את זה בטלגרם, שאומר שמפלגה כזאת ימין כאילו חדש, יכולה להביא 30 מנדטים, ולהיות מפלגת השלטון הבא. שאני חייב להגיד שאני קצת פחות חותם על הערכה הזאת, כי אני חושב שגם יש משמעות לעובדה שתמיכה היא דבר גם שהוא מתמצק, כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על חנייה, אבל שגנץ במשך שנה, נמצא על 30 פלוס מנדטים, כן? אז זה לא איזה דבר של חלף עם הרוח, בהכרח, כן?
ואני גם מזכיר שאנחנו עוד לא יודעים מה הם יגידו. אם הם הולכים, אם הם לא הולכים.
ותגידי רגע, בואי נחזור רגע שנייה לשאלה, לא על המנדטים, אלא על ההתאמה. כי אני מנסה רגע להבין, כי גם בהתאמה...
מה ראשות הממשלה?
כן, תראה, כשאתה עושה, נגיד, בהתאמה, את נתניהו מול גלנט, מול גנץ, סליחה, אתה רואה 41...
תראה איך זה, תסתכל, ב-25 לשביעי, בוא ניקח אחורה אחורה, תראה, הם היו זהים בתמיכה.
ב-25 ביולי.
ב-25 ליולי, כן. היה גם מצב שכבר נתניהו עקף את גנץ, ואז לאט לאט משחק, אתה רואה?
ואחרי אוקטובר כמובן, זה נשבר לחלוטין. דרך אגב, זה הכלל המדגם. אוקיי, אז בנתוני ההתאמה, גנץ 45, 27% לבנימין נתניהו, ואז כששואלים נגיד על יוסי כהן, אז 19% מול 27% לנתניהו, 29% לנתניהו מול 33% לבנט. זאת אומרת, בנתוני התאמה, בי פאר גנץ מביא את המספרים הכי טובים. ולכן גם בתפיסה שלי, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם במנדטים. את מבינה? זה... לא, אבל
גם בהמשך.
אל תשכח שכל המספרים האלה הם גם קשורים למה שאתה רואה. גנץ נוכח בחיינו כרגע.
לא, אבל...
נוכח בחיינו כדמות אחראית, שגם אנשים שבחיים לא יצביעו לו, למשל, אבא שלי אומר, וואלה, וואלה. בסדר? אבל
אני אומר כאילו, עם הבחירות הבאות...
ליך שיהיו בחירות, יוסי כהן, שהוא כרגע איזה אניגמה כזאת, יום אחד הוא יצטרך להגיד משהו. אבל אם... הוא יבחר בנתם בנתיב הגנצי, ולא יגיד עד היום שום דבר בעל משמעות ממשית.
מה שאני אומר, עד רבה, בדיוק, גם יוסי כהן בייחוד, בנט פחות, יוסי כהן עוד לא עבר את הזובור שממתין לפוליטיקאי בראשית דרכו, כן? אבל אני אומר, כאשר גנץ באופן, יהיו בחירות, וגנץ, לפי הסיטואציה עכשיו, יהיה המועמד המועדף על הישראלים לראשות הממשלה, אני לא רואה במצב כזה שהוא מביא 23 מנדטים.
אתה אומר, זה יהיה יותר.
קשה לדעת, אני לא בטוח, זה לא מעט.
זה באמת תלוי איזה מפלגות יקומו ומה הם יגידו. לאיזה צד.
לא, שוב, אגב, אלטרנטיבה. את אומרת, העם זז ימינה, כלומר, גם גנץ של אחרי השבעה באוקטובר, יציע לציבור שלו, משהו הרבה יותר ימני ממה שהציע אז.
אבל אני באמת...
הוא ייתן כיף לאלקין יותר חזק ממה שהיה עד עכשיו.
אני חושבת, במה שדיברנו מקודם, ככה בסמולטוק שהיה לנו לפני...
בהמתנה. כשנדב...
בהמתנה לשנרב.
גם בהמתנה לשנרב, אבל גם בצפייה בך מתלהט מהנתונים.
כן.
אני חושבת שהמבחן האמיתי של, של בני גנץ, יהיה מה הוא יגיד ועם מי הוא יחבור, למי הוא יחבור ברגע האמת. כי יש אנשים שאומנם עברו מהליכוד אליו, אבל הם לא ייתנו את הקול שלו, תלוי איזה...
מה זה למי הוא יחבור ברגע האמת? תגדירי רגע האמת.
איזה קואליציה הוא יקרוץ אליה ברגע האמת. אני חושבת שיש מפלגות, עכשיו אני צריכה להיזהר כן על רמת הפרשנות, כי אנחנו פה עם מיקרופון פתוח, אבל יש מפלגות שאם הוא יציר שהוא יחבור אליהם, אני לא רואה...
מה, מנסור הבאס? מנסור הבאס? לדוגמה, כן, לא, בסדר.
אני לא רואה מצביע ליכוד עובר לגנץ, אם הוא מצהיר הצעות מסוימות.
מה שגנץ יעשה בבחירות הבאות...
אז יכול להיות שמה שאישה אומר הוא נכון.
מה שגנץ יעשה לדעתי בבחירות הבאות, זה מה שעושה בבחירות הקודמות, רק שאז זה היה נראה מופרך, והפעם זה יראה יותר ריאלי מה הוא אמר. אני היחיד שיכול להביא גם קצת מכאן וגם קצת מכאן, ולהקים ממשלת מרכז ישראלית כמו שצריך.
מבחינת הקונסנזוס הישראלי, אם אתה מוציא את נתניהו מהמשוואה, וידענו להגיד את זה כולם גם לפני הממשלה האחרונה ולפני האחרונה, אם אתה מוציא את נתניהו מהמשוואה, יש לך פה קונסנזוס מאוד גדול, שמין, נקרא לזה מרכז ימין, אפילו אולי שמאל רך, ושמגיע המטריה הזאת של הליכוד, גנץ, יש עתיד אפילו, הדתיים הלא חרדלים, שיכולה לייצר כאן משהו אחר לגמרי, מבחינת הסוגיה החרדית, מבחינת הכלכלית, מבחינת אלף דברים. אבל כל עוד נתניהו הוא היה הסיפור, אז זה לא יכול לקרות.
אני רק רוצה להגיד פה איזה חור שחור קטן, דיברנו מקודם על החברה הערבית, אז השאלה איך הם יתנהלו בבחירות הקרובות, ישפיעו גם באופן דרמטי על איזה קואליציה תהיה אפשר להקים פה, אם הם יחברו, לא יחברו, הציבור שלהם יצא להצביע, לא יצא להצביע, ציפינו פה כולנו לשומר חומות 2, בינתיים זה לא קרה, אין לי אגב, קשה לי להתנבא, אבל הם משפיעים על כל מפת המדטים, ואנחנו קצת לא מתייחסים למה הולך לקרות.
ובסוף גם יש שאלה שהיא אומנם שולית, אבל היא האם יהיו בחירות בכלל. ואנחנו כולנו כל הזמן יוצאים מנקודת ההנחה, בין היתר גם על סמך עמדות הציבור, שיהיו בחירות, כשהעניינים יירגעו, אבל...
אתם יודעים במי זה תלוי, בעיניי. אנחנו הרי יודעים, אני אגיד את זה רגע פה מניסיוני, בסוף זה תלוי בשלושה...
בחניון.
בחניון, כן. יש אנשים שחושבים שאני עדיין בחניון, לא, אבל זה תלוי בשלושה, ארבעה, חמישה אנשים.
רק למאזינים אני אבהיר שבמקום חניון א', הבאנו היום חניון ב', אתה בסך הכל תחליף לאסף זמיר, כן?
אז זה...
הפודקאסט הזה הוא בסימן ליל החניונים, למי שעושה. רק מיקי קימוביץ' חסרה כאן ומיכל שיר.
בדיוק. רק חסרה שיהפכו את עזה לחניון.
קודם כל, אני רק רוצה, למען הדיוק ההיסטורי, אסף זמיר ומיקי היו בספרייה, בזמן שאני הייתי באוטו בחניון 6.5 שעות.
יחד עם מיכל שיר.
מיכל שיר הייתה ברכב אחר.
בסדר.
התנאים שלהם היו טובים יותר משלי.
זאת אומרת, אם זה לא הייתה... זה היה נקרא ליל הספרייה.
ליל הספריות. הפודקאסט ייגמר בשיר ליל חנייה בסוף.
ליל חנייה, כן.
אז רק בשביל לחזור לתזה, באמת באותו יום מעניין, נקרא לו, בסוף זה תלוי בשלושה, ארבעה, חמישה אנשים, שגם היום בעיניי הם בהתנדנדות, והם בשאלות מאוד קשות, הם יכריעו ולא נתניהו, האם הממשלה הזאת תחזיק או תיפול.
יש הבדל אחד בין אז לבין מה שיהיה עכשיו, אם וכאשר. אז הייתה הצבעה ספציפית אחת. וכאן, כדי שיהיו בחירות, אתה צריך להעביר בשלוש קריאות פלוס טרומית הליכה לפיזור הכנסת.
אתה פשוט צריך לגרום, בעיניי אתה צריך לגרום לזה שהכנסת לא יכולה לתפקד, וכשכנסת לא מתפקדת, וגם אני מזכיר שגם הייתי בקואליציה הקודמת, שהתפרקה בסדר אורבך וסילמן לשיקלי, כשאתה, יש לך, אין לך 60 ואתה לא יכול להעביר כלום בכנסת, אתה לא יכול לתפקד. ואם נגיע לזה,
זה יהיה משם, זה יבוא משם, זאת אומרת, אני לא יודע מי בדיוק ובאיזה מנגנון בדיוק, אבל הלחץ הציבורי יעשה את שלו, ויגרום לחלקים מתוך הקואליציה, אפילו עוד לפני שהקואליציה מתפרקת באופן רשמי, לפזול, לבדוק, סקרים, עניינים, פאפאפאם, סדקים, ויכול להיות שאתה יודע, נתניהו כמו בנט בשעתו, יגיד, טוב, אי אפשר, בוא נלך לבחירות, או ש...
אוקיי.
קשה לי להאמין, בתרחישים
מדיונים. שאלה זהה לרם ולאישי, עדי מטבע הדברים פתורה מהשאלה הזו.
כיף לה.
שאלנו את הציבור היהודי בישראל, בעד מי אתה בבחירות בארצות הברית, שכפי שנראה כרגע, יהיו שוב פעם בין ביידן לבין טראמפ. רם, כמה לדעתך, או שאתה יודע את התוצאות?
זה בדיוק באתי להגיד, אין לי ברירה, אני אהיה פוליטיקאי של אמת, אני שמעתי את התשובה.
לא, הנה, אבל אני נזכר. כן, תאמר.
אני מנחש, ביידן מפתיע לטובה.
מפתיע לטובה.
אני מנחש, ביידן נכנס כדמות אב ללב הישראלי, לפחות כרגע.
מה היהודים בישראל רוצים יותר, ביידן או טראמפ?
הם רצו, לדעתי, טראמפ. עכשיו הם יגידו ביידן. נחוש.
עדי.
הוא שמע אותנו.
אפשר לחשוב, בואי, זה 50%, כן? כן, עדי.
אז כרגע הם רוצים, 41% רוצים ביידן, 26% אכן רוצים טראמפ.
וואי וואי. אגב, יעבור להם.
אבל הנתון היה מה היה
בעבר. יעבור להם, עד נובמבר הבא, יעבור.
אז רגע, אז שוב פעם, אני רוצה לחזור על זה. פער של 15% בציבור היהודי לטובת ביידן על פני דונלד טראמפ.
אגב, כמובן, אם אתה מסתכל על הגושים, אז טוב, הרצון הוא דונלד טראמפ, כן?
זאת אומרת, בתוך גוש נתניהו.
49% לעומת 14%, 49% דונלד טראמפ. ובגוש מתנגדי נתניהו זה 59% ג'ו ביידן, לעומת
13% עכשיו בתוך גוש נתניהו.
בעד ביידן.
אל תשכחו שאנחנו לפני ההתנגשות, שתהיה, בהכרח תהיה, אני לא יודע מה מנהיגנו יחליטו באותו רגע, אבל תהיה בסוף הרגע הזה, כמו בחומת מגן, כמו בלבנון השנייה, כמו בזה, שהבית הלבן אומר סטופ. וזה בטוח יהיה לפני שהציבור הישראלי הרגיש שהוא ישיב את הביטחון המלא לתושבים בצפון ובדרום.
ואז הנתונים של ביידן בקרב הישראלים ירדו.
בדיוק, וטראמפ...
למרות שאצל הציבור הימני הוא כבר נמצא בעמדת נחיתות מול טראמפ, כן?
כן, בסדר, גם טראמפ, אתה יודע, יש לנו ניסיון עם האיש, אבל...
אבל מה שבעיקר מעניין...
אבל מה שבעיקר חשוב לדעת זה שאין ישראלים זכות בחירה.
עדי, אבל מה ש...
יש כמה שיש להם.
סליחה, סליחה. מתקיימים מגעים לצירופנו באופן פורמלי למדינה ה-51, כן? או כמו פורטו ריקו.
למה צריך מגעים? זה כבר...
כן. קורה. אבל מה שהכי מדהים כאן, זה מה שקורה כאשר אנחנו נזכרים בשאלה שנשאלה, זה בטלפון, לכי לצילום מסך מהטלפון, עדי.
אני זוכרת את זה גם
בלפה. לשאלה ששאלנו...
הנה, רשמתי את זה גם פה.
באוקטובר 20, בבחירות הקודמות.
כן, אז בסקר שביצענו עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה, באוקטובר 20, שאלו, מה האינטרס של מדינת ישראל, לטובת האינטרס של מדינת ישראל, מי עדיף שיזכה בבחירות? ו-70% אמרו דונלד טראמפ, לעומת 13% שאמרו ג'ו ביידן.
זאת אומרת,
אבל תראה, זו אותה נבואה שאישה אומר.
לא, אבל תראי, מ-13%...
זה לא בטוח טראמפ, נכון? עוד לא בטוח.
דה פקטו זה די בטוח.
זה נראה סגור, אבל זה עוד לא
פקטו.
כן, כן. נפתח עכשיו.
לא, אבל תגיד לי רגע, ברמה הסטטיסטית, איך זה סוף, זאת אומרת, טוב, אנחנו מבינים, 7 באוקטובר והכל, אבל זה שיפט באמת יוצא דופן בקיצוניות, לא?
מה?
מ-70% ל-26%.
עברו כמה שנים. יש גם דברים שהם, אתה יודע, בלתי תלויים באהבה לישראל, כל מיני דברים שקרו, ואני צריכה לספר לכם, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אז זה מראה את המציאות.
אגב, אוקטובר 2020 זה חודש, שבועיים אחרי חתימה על הסכמי אברהם. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה של טראמפ, מביא את הבשורה וכו'.
אני חושב שגם בסופו של דבר, לאט לאט אנשים גילו, אפלה ופלה, שאפשר להיות גם דמוקרט אמריקאי, וגם לתמוך ללא סייג בישראל. באמת, דאז קמפיינים של נתניהו עם טראמפ, אתם זוכרים, ליגה אחרת פה לשלטים וזה, אני שמח שגילינו, או כולם גילו, שהדמוקרטים הם אוהבי ישראל, לא פחות.
בוא, אל דבר על הדמוקרטים בהכללה. ביידן אוהב ישראל. ביידן אוהב ישראל.
אני מסכים שיש שם גם צדדים קשים.
לסיכום, אני חושב שהציבור הישראלי מתייחס לגנץ ולביידן באותו סנטימנט, פחות או יותר. זה עלול לדוח.
מי אתה רוצה שיהיה בבית הלבן בעוד שנה? כן, נו, דה.
ערף.
לא, אוקיי, לא תיכנס, טוב.
אני גם, קשה לי באמת עכשיו ברמה האישית, קשה לי הדיון הפרסונלי האינסופי, זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים חזרה לפוליטיקה שלנו, קרה פה מחדל היום ונורא, שקשור למערכת המדינית, למערכת הצבאית, לאינספור מערכות, צריך פה איזה שיח הרבה יותר מעמיק על מדיניות, על מה אנשים מציעים, על מה הם רוצים, ולא על פרסונה שתמשיך לגמגם לי את עמדותיה לפי הסקרים, כאילו זה לא האירוע.
אני חושב שהמציאות בהכרח תוביל אותנו לעולם שבו חייבים כאן לדבר על עמדות, כן?
אני חושבת שהמציאות בהכרח תמשיך להיות פרסונה.
זה לא סותר, זה לא סותר.
למה זה כן סותר? תראי, אני אומר, תסתכל על...
תשמע, הדיון הפלסטיני במשך איזה עשר...
כדוגמן של הדבר, של הדוגמן.
אבל תקשיב, גם גנץ, לפני שהוא אשכרה נכנס לבריכה הזאת של הפוליטיקה, לא אמר כלום, ועדיין קיבל הרבה מנדטים. בסוף אתה צריך.
גם גנץ עד היום, ואני שמעתי אותו השבוע, אני לא מכנס להתחמק מהשאלה של ערוץ 14, כי הייתה שאלה באמת לא לעניין. אבל האם גנץ תומך בפתרון שתי מדינות כנקודת הסיום של הסכסוך הישראלי-פלסטיני? האם גנץ תומך בלחץ צבאי מסיבי בעזה? איפה הוא? איפה הוא נמצא? גנץ מעמעם סדרתי של עמדותיו, וזה הדרך לליבו של הקונצנזוס הישראלי הנוכחי, אבל זה חסר משמעות, בעיניי, האישי, ישי שנרב, חסר משמעות אחרי השבעה באוקטובר, וחייבים כאילו לקרקע את כל השיח הזה.
האם אנחנו נשנה את עצמנו ונלך לבחון את עצמנו לפי מה העמדות של האנשים, והאם הם יודעים להגיד מה העמדותיהם גם פנימה, או שאנחנו נמשיך ללכת רק אחרי דמויות.
אבל אני חושב שהעמדותיהם כרגע הן די ברורות. עמדותיהם כרגע, ואנחנו ראינו את זה גם בשאלה מנובמבר על... ועדי אומרת שהמגמות...
עמדותיהם של הציבור, אתה אומר.
כן, כן. טוב, תספר לנו על... אני אגיד לך משהו, אני עובר לפעמים על ציוצים שלך, רם, שאתה מטריע על ההשתלטות של הדתיים, של המתנחלים, על קיבוצי העוטף. ואני מנסה רגע להבין על מה אתה מדבר.
כן, אז קודם כל חשוב רגע להגיד, אני לא מטריע על שום השתלטות של דתיים, כן, במובן הזה של שותפי
גרעינים תורניים
להקמת המדינה וגם מתנחלים, להיום, כן. ודאי אגב, קיבוץ הדתי, שהוא שותף מלא להכל פה אלינו כתנועה קיבוצית. קודם כל אני מודה שהתלבטתי מאוד אם ללכת למקום הזה, כי גם אני עכשיו מאוד רוצה להרגיש פה שאנחנו מצליחים להיות מאוחדים מאחורי הכל, אבל דבר שמאוד הקפיץ אותי זה שיתוף פעולה של תנועת אור במקרה הזה, עם נגב גליל, איזה הפנינג של בואו נתיישב בעוטף, בזמן שעשרות אלפי מפונים לא מצליחים לנהל את חייהם עם שגרת חיים בלתי נסבלת, הדבר הזה הרתיח את דמי. גם אליי, כמו שאמרו לי מהגופים שעשו את ההפנינג הזה, פונים כל יום מילואים ניקים נפלאים, ציונים, פטריוטים, אומרים לי בואו נתיישב בעוטף, ואני אומר, תקשיבו. אנחנו נדאג להתיישבות בעוטף, אבל את זה עושים בשיתפות עם הקהילות.
אבל מה החשש? זאת אומרת, שיקום גרעין תורני בבארי?
החשש הוא שהאופן... אני השבוע הלכתי לשבת עם אנשים שיש להם גם גרעינים תורניים. הנה פה, אני משתף אותך כדי לשמוע, כי הם רצו לשבת איתי. ואף אחד מהם לא הצליח להגיד לי בפה מלא, אנחנו לא הולכים לעשות את זה במידה ונוכל.
רגע, רגע,
עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב.
זה לא נכון.
אני לא הוצאתי הודעה.
התנועה הקיבוצית, יחד עם תנועת אור, הודעה לתקשורת, עברה להתיישבות, תנועה קיבוצית ותנועת אור, מבקשות להודיע במשותף ואופן חד משמעי, כן פועלות בתאום ובשותפות, למען הסר ספק, לא ידוע לתנועות על תוכניות לאכלוס בגרעינים תורניים, לא מצד הממשלה, בוודאי שלא מצד תנועת אור, ושמעולם לא הייתה פעולה או כוונה כזו. אז זה לא על דעתך הדעה הזאת.
אז אני אאלץ להגיד פה מעל גלי הפודקאסט הנפלא הזה, שזה ממש לא על דעתי, ואני אגיד גם יותר מזה. אני חושב שהסיפור, זה לא שיבוא גרעין תורני עכשיו של 20, 30, 40 איש, ויגיד לבארי, יאללה, אני נכנס, בסדר, זה לא יקרה. אבל מה שכן, אני חושש ממנו, והלוואי שאני טועה אגב, זה שיש אנשים שמבחינתם שינוי צוויון הנגב המערבי הוא מטרה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, דיברנו מקודם על התנועה של לחזור לעזה, וזה לא במנותק. כשאנחנו רואים בדניאלה וייס, שתדעו, בעשרות קבוצות וואטסאפ של תנועת נחלה, מתכננים את האופן שבו הם יחזרו לעזה, ואז הם פותחים קבוצות במקביל של לבוא להתקרב לשם, ועושים משטים, אתה צריך להבין, אנשים מחברים
משטים? את התמונה. משטים?
היה משט עכשיו של לימור סונר מלך, הייתה במשט מחוף אשקלון, לצפות בעזה כדי לתכנן את הבתים שלהם. עכשיו, אי אפשר לנתק את הדבר הזה לאירוע שבו אתה עושה הפנינג ומזמין אנשים להתיישב ולהקים גרעינים. אז נכון, אני לא חושב שמחר בבוקר יגיעו גרעינים תורניים לעוטף, אבל אני כן חושש מהציוויון, וזה בעיניי דבר מאוד משמעותי. יגידו כולם, אנחנו רוצים לשמור את המקום הזה בדיוק כמו שהוא היה לפני. זאת האמונה שלנו, זאת הדרך של המדינה שלנו להשתקם. יש קיבוצים דתיים, ואני מזכיר גם למאזינים, יש בדרום אשכול, גם יישובים קצת יותר חרדליים.
כרם שלום לדעתי הוא קיבוץ דתי, לא?
כרם שלום הוא קיבוץ מעורב, ושלומית הוא קיבוץ יותר דתי-ליברלי, ובני נצרים הם קצת יותר חרדלי, סליחה אם אני נכנס פה לדקויות. אבל צריך לשמור את הצביון הזה כפי שהוא. ואני אומר לך רגע, משהו מהלב, כשאני פוגש את התושבים, ואני מסתובב עכשיו בכל הארץ, באילת ובים המלח ובכל מקום שהם נמצאים, החשש הזה הוא בדמם. הם מבקשים ממני רם, לך תתעסק בזה. אז אני לא רוצה לחרחר ריב עם אף אחד, אבל אני ודאי אומר לכולם, אתם רוצים שלא נחשוד שאתם באים? תגידו שאתם לא באים. ואת זה כרגע אנחנו לא שומעים.
האימה בשר התותחים שלי מניח תפילין. סתם, לא, אני רוצה להגיד רגע כפרשן לענייני המגזר. א', תנועת אור ודניאלה וייס זה לא אותו ז'אנר בכלל.
בהחלט, בהחלט. אני גם אגב אמרתי שתנועת אור מבחינתי, הם לא הבעיה, יש לי איתם מחלוקות, אבל הם לא הבעיה.
כן.
הבעיה שיתוף פעולה בעת הזו.
לא, זה לפחות ברמה התנועתית הוצאתם הודעה שזה לא, לא יודע על מה, על איזה זה. אני לא מכיר שום יוזמה ממשית כזאת. הדבר היחיד שאני מכיר, שיש לאנשים סנטימנט בציבור הדתי-לאומי, וזה לא ממקום של השתלטות, אפילו לא זהר השתלטות. אנשים ראו את השבעה באוקטובר, אמרו, אוי ואבוי, נחזור לגור שם. ואז באים אנשים שתופסים את עצמם, כן, כמשימה ציונית, אנחנו הולכים לגור איפה שאף אחד לא רוצה, כן, ביהודה ושומרון, בירוחם, בכל מיני מקומות כאלה, אז אומרים, אנחנו נבוא. ואז אומרים, אם יהיה צורך, נתארגן. עכשיו, אם אני חושב שרם שפע הבהיר את זה היטב, אם תושבי בערי, או לא משנה, תושבי כל הקיבוצים, לא מעוניינים שאף אחד, לא חושב שיש חשש שיבוא מתנחל עם כלונסאות ויקים אוהל.
אני מסכים אגב שרובם ממניעים טובים וציוניים, באמת.
הדיבור הזה הוא, אני מבין אותו, כאילו זה תוצאה של הסתה של 10 חודשים, באמת אינסופית, של פימפום, החשש, ההשתלטות, הוא דמיוני לגמרי, 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 ומעליב הרבה מאוד אנשים.
אני שמח שאחרי, בערך לא יודע כמה זמן שאנחנו מדברים פה, אנחנו בחוסר הסכמה עמוק ומהותי, החשש הזה הוא לא תוצאה של הסתה, הוא תוצאה של העובדה שאותו אירוע שאני מדבר עליו קרה, פורסם 3 שעות אחרי הקרבות על הכספים הקואליציוניים, סליחה, אבל המושרתים והסקטוריאליים באופן מכוון. הייתי בכמה תקציבים בכנסת, ואני יודע טוב מאוד שכשאתה רוצה באמת לדאוג לציבור, אתה מעביר כספים מקואליציונים
לבסיס תקציב. אני אבל השאלה שלי תמיד, אני מנסה להבין בדברים האלה, אוקיי, תתאר לי עכשיו איך זה קורה, איך זה קורה. זאת אומרת, הם מקבלים עכשיו גרעינים תורניים, אמרנו, הם לא יפלשו לבארי.
אני אתן דוגמה מהחיים הממשיים. קיבוץ כרם שלום, קיבוץ כרם שלום, לא היה קיבוץ, לא זוכר של התנועה.
היה קיבוץ באתגר גדול במשך הרבה שנים.
ובמשך הרבה שנים הלכו ועזבו משפחות, הוא הגיע למצב שממש חסרים אנשים. ובא פנחס ולרשטיין, ובהסכמת התושבים, בהזמנת התושבים והמועצה, ואמרו לו, בוא תביא את השיטות שלכם להתיישבות, ועשו שם קיבוץ מעורב, אחרי הרוגים שם בכיתת כוננות, זה שני חבר'ה מפסגות, אני חושב, במקור, עשו שם, הוא הביא כאילו את החבר'ה שלו, של פנחס ולרשטיין, ועשו קיבוץ מעורב. עכשיו, אני משוכנע, בסדר? ואני לא רוצה פה לייחס לאף אחד מניעים זדוניים, מאף כיוון, שחלק מהשכנים, הקיבוצים השכנים, הסתכלו על הדבר הזה, ואמרו, אוי ואבוי, ככה זה מתחיל ככה, כן, החבדניק פותח את הבית חבד, וזה נגמר בשאין, אנחנו לא מרגישים בנוח לגור בחבל ארץ שלנו, לגור בשכונה שלנו, ואנחנו נהרוס את הפקלאות. וכשהם רואים שאחרי האסון הזה, כאילו יש איזה מישהו שדיבר אפילו על הרעיון, אז זה מרגיש להם כמו בונה. אנחנו חטפנו עכשיו, אבל ואת זה אתם רוצים לנצל כדי להשתלט עלינו, אבל אני באמת מעיד לא מבשרי, כי אני לא שותף לעניינים, אבל משפחה, חברים, מה שתרצו.
אז אני רוצה להגיד את זה משהו חשוב.
אין יצר השתלטות בסיפור.
קודם כל, טוב מאוד. באמת אני אומר את זה. אני חושב שזה דבר נכון לעם שלנו. אני רוצה להבדיל בין ציבור, שוב אני אומר, ציוני, שאני יודע, גם לי יש הרבה חברים בציונות הדתית שממניעים טהורים, רוצים למלא את השורות כי הם מרגישים שזה חלק מההגשמה שלהם. בסדר, חשוב לי להגיד את זה. אני חושב אבל שהמניעים של הפוליטיקאים, לצערי, בהקשר הזה, הם לא תיאורים, והם מניעים חלק גדול מהתפיסות של הציבור, ולכן אני מחבר.
אני לא, לא, זה לא נאום סנגוריה
מזה אני התרעתי, ומזה אני מטריד, ממשיך להטריד.
ועברת התקציבים להנצחת גנדי ורב דרוקמן.
ככל שיגידו שזה לא כוונתם,
אני רציתי גם קצת להרחיב איתך באופן כללי לגבי העניין הזה, אבל נראה לי ש
אני לא עושה מה שאתי עשתה, אבל אתה יודע, נבוא שוב, נדבר לעומק על עתיד הנגב המערבי. בוא, יהיו עקיצות, הזמנת, לא הזמנת, אז אני הייתי פעם ראשונה, ככל שנבוא שוב.
עדי, אבל, תשמע, היא תפסה ביטחון, יש כאן שבועות ארוכים של היעדרות, וככה בזמן הזה היא צברה כאן
אולי כך.
אולי זה פשוט בגלל שחזרת למוניציפלי, לדעתי המוניציפלי. מה מעניין במוניציפלי? יש איזה משהו מעניין? כאילו
עוד לא פורסם. לא יכולה להגיד מה
לא, לא, לא מספרים, אבל כאילו איפה, איזה זירות מעניינות נגיד במיוחד?
אל תכניס אותי לפינות האלו, כי אני לא יצא מזה טוב.
אחוז ההטבע לא יהיה נמוך. תמיד נמוך במוניציפלי, ולא יהיה נמוך אפילו יותר.
מעניין, אבל זה מעורר את כולם.
זהו, זאת שאלה.
זה מעורר אנשים.
זה בעיקר מעורר את סמוטריץ' ומשה ארבל, כן?
שאלה, אל תשכחו שאנחנו גם הולכים לבחירות בחורף.
לא, עצם הבחירות
מעוררות אנשים. גם ככה אנשים לא יוצאים בשביל זה מהבית כל כך.
וגם שוב, גם כאילו, תדעת,
אתה יודע מה, אני לא יודעת אם זה מעצבן את האזרח, אני לא יודעת אם זה עדיין מעניין.
זה מעצבן שמתעסקים לזה, ככה אני חווה.
אני לא יודעת אם אנשים מודעים לזה שיש בחירות מקומיות.
תקשיבי, היום נגיד אנחנו עכשיו 20 בדצמבר, זה אומר 40 יום או 41 יום לבחירות המוניציפליות, כי הן תוכנות כרגע ב-30 בינואר. נכון לעכשיו, 40 יום לפני המועד המקורי של הבחירות, שזה היה קצת לפני השבעה באוקטובר או שבועיים ומשהו, אז ראית, תלוי איפה, אבל ראית שיש בחירות באוויר, עכשיו אתה לא מרגיש כלום, אין קמפיינים.
א', אנשים לא בטוחים באמת מה יהיה תאריך הסופי של הבחירות, ב', המועמדים וגם הראשי הערים או רשויות לא יודעים איך לגשת לזה. הם לא יודעים איך לגשת, הם מרגישים לא בנוח לעשות קמפיין עכשיו.
בגלל זה זה כל כך בעיניי מוזר מאוד שלא דחו את זה, אני חייב להגיד. אני מתקשה, חברים שלי, מילואימניקים שמתמודדים לרשות מועצות או ערים, אני לא מצליח להבין איך המדינה מצפה מהם לעשות בחירות אחרי.
טוב.
בלי לעשות תעמולה על מדהים.
כן, בדיוק.
עכשיו יעיפו בן אדם.
אני רוצה להודות לכם. זה היה פרק 148, אישה, עירה, מדי, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, ושיהיה בהצלחה לכוחותינו, ושנדע ימים טובים, ושניפגש... ושניפגש בשבוע הבא בעוד פודקאסטים. ביי.
ביי ביי.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.